שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה, כאן בבית כנסת עברית ירושלים לדת היזדים. אני שמח היום לחלוק ביחד איתכם דברי תורה בסוגיה שלא עסקנו בה בעבר. העולם שועט קדימה במהירות עצומה, ועמו גם הספקות שהזמן גרמן. הרבה פעמים יש הלכות שהזמן גרמן, שלפני דור ושתיים וארבע לא נדרשו לתת עליהם את הדעת, ואנחנו ברוך השם חיים בדור תהפוכות, המון ספקות חדשות צצות להן, ולאחרונה חלה תנופה משמעותית בתחום הבינה מלאכותית, וזו הסוגיה שאנחנו הולכים לעסוק בה היום, AI, Artificial Intelligence, אינטליגנציה מלאכותית, סוגיה מאוד מעניינת, אינטליגנציה מחשבית תקרא לזה, בינה שהמחשב הוא זה שחושב בשבילנו, ואנחנו נדבר היום כי בסוגיה הזאת, כיוון שהסוגיה הזאת חולשת על המון נושאים שונים בהלכה, והיא סוגיה מרתקת מאוד, שצריכה רוחב דעת גדול מאוד, וללכת ולבדוק עם האנשים שמבינים בכל העניינים של חשמל והלכות שבת בדקדוק רב, כדי לחלוש על הסוגיה הזאת מכל הזוויות שלה. אז קודם כל, איך זה קשור אלינו לעולם ההלכה? אז יש כל מיני נפקמינות להלכה ואינטליגנציה רגשית. בתוך כדי השיעור אני אסביר מה זה אינטליגנציה מלאכותית ומה זה בינה מלאכותית. תוך כדי השיעור אנחנו ננסה להבין קצת את המכונה והמחשבים, ואתם לא תאמינו מה הולך היום. אתם לא תאמינו, זה עולה על כל דמיון. אז קודם כל, הצורה הכי פשוטה של אינטליגנציה מלאכותית או בינה מלאכותית היום, זה כמובן בית חכם. יש דבר כזה בעולם, כבר זה יצא מפורסם מאוד, במיוחד במקסיקו, ושם כמה מידידה יש להם בית כזה, שנקרא בית חכם. זה מבנה בעל מערכת שליטה ממוחשבת בכל המערכות של הבית. יש בסיס M, מחשב M, שהוא מחובר לכל המכשירי חשמל של הבית. זה אומר לתריסים, לבילונות אפילו, לחימום של הבית, למיזוג הבית, כל מכשירי המטבח, לקומקום, לתנור, מדיח כלים, מכונת קפה, למיקרוגל, כל מכשירי החשמל הביתיים, שזה מכונת כביסה, מייבש, כל הדלתות והשערים מחוברים למערכת הזאת. זה פותח את הדלת, זה נועל את השער, מערכת ההזקה, מצלמות, גלאי תנועה, למעשה כל המכשירים שמחוברים לחשמל מקושרים למערכת הזאת שהיא בסיס האם, ואפשר להפעיל את כולם בשתי אופנים. או באמצעות דיבור במחשב המותקן בתוך הבית. זאת אומרת, אתה מדבר עכשיו למחשב, לחלל. אתה לא צריך רמקול, מיקרופון. אתה רק צועק, והוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אתה מדבר והמחשב עושה. או אפשר אפילו, אם אתה לא רוצה להרים את הקול, לדבר דרך הטלפון שלך ולבקש מהמחשב האם, הבסיס האם, לעשות איזה פעולות שאתה רוצה. סגרי את התריסים, פתחי את התריסים, פתחי מזגן, חם לי, קר לי, מה שאתה רוצה. זה פשוט לא להאמין מה שהולך היום בעולם. אתם נמצאים פה אחרי, עם כל הכבוד, שכונת הבוחרים. אתם לא יודעים מה הולך בעולם, איזה פלא פלאות הולך שם. עכשיו יש יותר מזה, לא צריך להיות בכלל בבית כדי לדבר עם המכונה שתעשה את כל מה שקורה בבית. אתה יכול לשלוט על ידי הפלאפון שלך בכל המערכות שקשורות בבית עוד לפני שאתה מגיע לבית. זאת אומרת, אתה נכנס לבית חם, אז אתה רוצה חצי שעה אתה לפני שאתה מגיע לבית, אתה פותח את המזגנים דרך הטלפון שלך, המזגנים נפתחים לך בבית. או אני יודע מה, עכשיו יום סגריר, אין שמש, אתה רוצה להתקלח, מפחד שלא יהיה מים חמים, אתה פותח את הדוד דרך הפלאפון שלך. אתה פותח למישהו את הדלת, ואתה בכלל נמצא במיאמי, והוא בכלל נמצא שם בירושלים, ואתה פותח לו את הדלת ממיאמי. זה לא הבעיה, הכל זה כפר גלובלי, הכל נכנס בתוך הפלאפון שלך. אל תחשבו שאני מדבר חלומות באספמיה, כי זה כבר קורה, זה כבר מצוי. זה דברים שמצויים, בית חכם כבר קיים בשוק הרבה מאוד שנים, והמערכת הזאת כיום הכי מצויה בשוק והכי נמכרת, נקראת אלקסה, של חברת אמזון. המערכת הזאת עובדת על ידי שתי מיקרופונים שמותקנים בתוך הבית. אתה צועק את המילה אלקסה, ואז אלקסה אומרת, כן, אדוני. עכשיו, אלקסה, למה זה צריך להיות שתי מערכות? אתה אומר לה, אלקסה, היא נדלקת, והיא מפעילה מערכת של מיקרופון אחר. עכשיו, המיקרופון אחר, אחרי המילה אלקסה, הוא נפתח והוא עושה את הפעולות. זאת אומרת, אלקסה, סגרי את המזגן. אלקסה, אתה אמרת את המילה אלקסה, היא אומרת כן אדוני, והיא משתתקת ופותחת מערכת אחרת של חשמל שמקבלת את ההוראות שלך. סגרי את המזגן, אז היא סוגרת את המזגן. תכיני לי קפה, אז היא מכינה לו קפה. כמובן, היא לא תשים כוס מתחת למכונת קפה. הקוס צריך להיות שם, אבל אם הקוס שם והפולין של הקפה בתוך המכונה ואתה אומר לה תכיני לי קפה, היא מכינה לך את הקפה, כן? אני בטוח שעוד יום יבוא והם ימציאו גם מכונה שתשים את הקוס, אבל בינתיים זה לא עובד ככה. עכשיו, למה עשו את זה עם שתי מיקרופונים? כי אם אתה תבוא ותדבר עם אשתך, סגרי את המזגן, פתאום אלקסה תסגור את המזגן. תגידי לה, תפתחי את האור, אלקסה תפתח את האור. אז מה שהם עשו חברת אמזון זה שתי מיקרופונים. אחד, אתה צריך קודם כל להגיד את, שם, את מילת הקסם אלקסה. אלקסה, ואז אלקסה נשמעת, ואז היא פותחת את המיקרופון של הפעולות. כי אם המיקרופון של הפעולות היה נפתח בלי להגיד את השם אלקסה, היית אתה מדבר לילדים שלך, סגרו את האור, פתחו את האור, אפילו בשבתות, אפילו בימים טובים, לא משנה מה, ואלקסה הייתה עושה את זה. ולכן יש כאן שתי מיקרופונים, אחד, אחד פותח את המיקרופון, השני. זה הרעיון. עכשיו, איך זה עובד? המיקרופון השני מחובר לשרת של חברת אמזון, והוא מתרגם את כל הקולות שאתה מדבר איתו. הרי מכונה לא יודעת מה זה קומקום חשמלי, היא לא יודעת מה זה מזגן. היא מחוברת אוטומטית לאינטרנט, והיא מבינה אוטומטית מהשכל שלה מה זה, מה זה קומקום. והוא אומר להפתחי את הקומקום, היא פותחת את הקומקום, היא מחוברת ליחידת בקרה, מנהלת את כל הבית החדש, והיא יכולה לעשות מה שאתה רוצה. היא יכולה להדפיס דפים, אתה יכול להגיד לה, אלקסה, תדפיסי לי בבת רדף עם ג'ימל. והיא מדפיסה בבא בת רעין ג' כי היא עושה search. אתם צריכים להבין, המוח שלה זה האינטרנט. אז עכשיו, האינטרנט, יש שם את כל השס, יש שם בבא בת רדף עין ג', אתה בשנייה אחת מקבל במדפסת שלך את בבא בת רדף עין ג', היא פותחת לך אותו. כל מה שאתה רוצה. עכשיו, יש היום תוכנות של מחשבים, שאתה לוקח את המחשב ואתה, אוניברסיטת בר אילן, או אוצר החוכמה וזה, הכל עובד על הידיים. היום זה כבר הגיע לשלב יותר מתקדם, אם עדיין לא עשו את זה, שאתה יכול לדבר למחשב. יהיה מיקרופון קטן לצד המחשב, ואתה אומר, בבא בת רעין ג' וזה מביא לך על הצד, בבא בת רעין ג' וזה הרבה פחות מתוחכם מאשר אלקסה, שהיא גם התפיסה לך את בבא בת רעין ג' ככה זה עובד. אפשר להגדיר אותה גם שהיא תקשיב רק לקול שלך. לא לקול של אשתך, לדוגמה. ואם אשתך תגיד לה, אלקסה, תכיני לי קפה. אז אלקסה תענה לה, תקומי את, מה את נכה? מה את רוצה שאני אכין לך קפה? המאסטר שלי זה בעלך. Your wish is my command, my master. אז ככה זה, אלקסה נמצאת שמה, אי שמה באוויר, ואתה רואה ניסים ואותות ופלאים, ואתה אפילו לא רואה אותה. רוח הקודש נמצאת אצלך בבית, כיום התחום של הרובוטיקה התקדם בצורה משמעותית, ויש לו מינוף עצום. יש רובוטים אפילו לשימוש פרטי בבית ששוטפים רצפה. ראיתי רובוטים כאלה, יש רובוטים כאלה, זה לא אותה עבודה כמו שלנו, בוא להזיז ספות עם המופ, עם השפשוף, עם המים, מריחה. אבל יש כאלה שזה, על התחילה שלהם זה מריחה. אז אם הרובוט מחובר, יש רובוטים היום ששוטפים רצפה, יש רובוטים שמנקים את החלונות, ויש רובוטים ששואבים אבק. אם הרובוט הזה אוטומטית מחובר לאלקסה, אתה יכול לבקש ממנו לפני שאתה בא לבית, שטפי את הרצפה, תשבי את האבק, הכל בקיצור רבותיי. אמר לי איזה אחד, אם היא כזאת ממושמעת, אז אני זורק את אשתי לוקח את אלקסה, מתחתן איתה, למה איזו אישה טובה שעושה רצון בעלה, זאת מה שאתה אומר לה, לא פותחת פה. זה נדיר למצוא כזה דבר רבותיי, יש דברים שהרובוטים לא הצליחו עדיין לפתור, שזה קיפול בגדים, זה אולי הדבר הכי מעצבן בבית, לקפל את הבגדים או לשטוף את הכלים, עדיין עוד זה בעבודה, כיוון שכאן מדובר על זיהוי הבגד, הצורה, אופן הכיפול, זה משהו הרבה יותר מסובך, אותו דבר גם בשטיפת כלים, אבל הוא הדין, כל המערכות שאתם יכולים לחשוב עליהן, שמחוברות לחשמל, מחוברות למערכת בקרה שנקראת אלקסה, ויכולה לעשות כל מה שאתה מבקש ממנה, רבותיי. עכשיו הנפקמינה בזה היא לשבת יום טוב, ראש השנה, יום הכיפורים. האם מותר לדבר לאלקסה ולבקש ממנה לעשות לך פעולות, כן או לא? זו השאלה ששאלו. האם אדם שיש לו בית חכם ואלקסה יכולה לעשות כל מה שהוא מבקש בשבת, אז האם אפשר, האם זה דומה לאמירה לגוי? אני לא יודע אם אלקסה היא גויה או לא גויה. אז אסמג בלא תעשה עיני כותב שאמירה לנוכרי בשבת איסור דאורייתא. כך כותב אסמג בלא תעשה רבנו משה מקוצי, ספר מצוות גדול, לא תעשה עיני. האמת שהדברים שלו תמוהים עד לב השמיים, כי לעדיה כתוב בגמרא בשבת קופנון עמוד א' שאמירה לגוי בשבת שבות מדי רבנן. וכבר מרן בבית יוסף אור החיים יורד רשמם ד' תפס על האסמג הזה, ואמר אני לא יודע איך הסמג הגיע לאמירה לנוכרי דאורייתא. אמירי, כן, אני בטוח שעוד יום יבוא והם ימציאו גם מכונה שתשים את הכוס. אבל בינתיים זה לא עובד ככה. עכשיו, למה עשו את זה עם שתי מיקרופונים? כי אם אתה תבוא ותדבר עם אשתך, סגרי את המזגן, פתאום אלקסה בשולחן ארוך. אז אם זה ככה, אולי נחלק להגיד לאלקסה, תפעילי את התנור, ובתנור יש כבר צ'יקן, לא מבושל. ולהגיד לה, תפעילי את התנור בשבת, אתה עובר על מבשל. תפתיח את הקומקום, אתה עובר על מבשל. למה? כי גם שאמירה לאלקסה זה דרבנן, כי זה כמו אמירה לגוי, אבל היא עושה איסור דאורייתא. אז אולי זה יהיה אסור, אבל תפעילי את המזגן, תפתחי את האורות, סגרי את התריסים. אולי זה מדרבנן, אז שבות נשבות במקום צער צורך מצווה שרי. אם נאמר שאלקסה היא כמו גוי, אבל אם נאמר שאלקסה היא לא גוי, אלקסה היא מכונה, אולי זה הרבה יותר גרוע מגוי. קודם כל, איך אנחנו מיישבים את הסמג הזה? הרי הסמג אומר שזה איסור דאורייתא, ובאמת אנחנו סוברים שאמירה לגוי דרבנן. דברי יצי ואדמור מקלויזנבורג, יורד אור החיים קופי, הוא כותב שאמירה לנוכרי אסורה מדרבנן, למה? כי לא בטוח שישמע לו. ומה שכתב הסמג שזה איסור דאורייתא, זה גוי שעובד אצלו שוודאי ישמע לו. לפי החילוק הזה של הדברי יציב, אז כבר אלקסה הפכה להיות איסור דאורייתא. למה? כי ודאי תשמע לו המכונה. אבל אני חייב לומר שזה חידוש של של הסמג, הדבר הזה שאמירה לגוי דאורייתא, וגם חידוש של הדברי יציב שאם הוא ודאי ישמע לו זה איסור דאורייתא. לא, מחיתיתי. גם אם ודאי ישמע לו זה איסור דרבנן, וממילא אולי באמת יהיה מותר להגיד לאלקסה כל מה שתרצה, כל זמן שזה איסור מדרבנן. לפתוח תאורה זה דרבנן, להדיק חשמל זה דרבנן, לסגור את החלונות זה דרבנן, אז אולי דברים כאלה יהיה מותר לה במקום צער או צורך. אולי יותר כדאי לדמות את זה לבעל חיים. בעל חיים מותר לי בשבת, בעל חיים מעולף, להגיד לו רקס, סגור את האור, והוא ירוץ ויסגור את האור, מותר או אסור? מה אתם אומרים, מותר או אסור? אז שוט הר צבי, הרב צבי פסח פרנק, חלק א' קופה עם ד', הוא כותב שצריך להחמיר בבעל חי, וככה סובר גם אור לציון חלק א' סימן חף ג', הוא אומר אמירה לכלב בשבת אסורה, אם יש לי כלב מעולף ואני אומר לו רק סגור את האור, ורקס יסגור את האור, הוא כותב שזה אסור, וגם בתשובות והנהגות בחלק ג' קוף א', גם הוא אוסר. מה טעם לאסור? כל אחד מהמקורות האלה הביא טעם אחר. אני ראיתי עוד טעם אחר בפוסקים, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובאמתך. אז כל הבעלי חיים ששייכים לך, אתה צריך לדאוג שלא יעשו שום מלאכה בשבת. אז היינו בהמה וחיה שצריכה שביתה, אבל מכונה לא צריכה שביתה. כתוב לא תעשה מלאכה אתה ובאמתך. מכונה צריכה שביתה? לא. אז אולי יהיה מותר לדבר לאלקסה ביום שבת? להלכה רבותיי ודאי ופשוט שאסור לדבר למכונה הזאת ביום שבת, זה מילתא דפשיטא. יש כמה סוגיות בשס שמוכח שאמירה היא כמו מעשה בידיים. אתה לא יכול להגיד אני רק אמרתי, אז מה אם רק אמרת? זה כמו עשית בידיים, כמו איזה מישהו רצה לשאול, אם יונתן בן עוזיאל היה מדבר דברי תורה, בדף כ"ח עמוד א' סוכה, וכל עוף שהיה פורח מיד היה נשרף, ולמישהו היה יונים שהוא מפריח בחופה ועושות לב בשמיים. אתם מכירים את היונים האלה? כולם גלגולים. אז של כאלה שלא היה להם לב לנשים שלהם, התגלגלו ביונים, עושים לב בשמיים. יונים מעולפות, או טוקי מיוחד ששווה הרבה כסף, והוא אף תוך כדי שיונתן דיבר, יונתן בן עוזיאל דיבר דברי תורה, והוא הפך אותו לעוף בגריל. האם עכשיו יונתן בן עוזיאל חייב מדין גירה דילה? זה חצים שלו, הוא מזיק. עכשיו, אתה לא יכול להגיד זה דיבור, כי דיבור לאורך כל השס, קודם כל זה מחלוקת אם דיבור כמעשה או לא, מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש, והלכה כמו רבי יוחנן בצדיק עמוד ב' במסכת בבא מציעה, שדיבור דינו כמו מעשה. וממילא, כל מה שאדם מדבר, זה כאילו עושה בפועל בידיים. על הארגני אתה אומר, משה רבנו הרג את המצרי, אבל הוא הרג אותו בפה, ובכל זאת כתוב, על הארגני אתה אומר, למה? לומר לך שהוא הורג באמירה כמו הורג עם היד. אותו דבר, לא סתם אמרו חיים במוות ביד הלשון. מה יד הורגת? גם לשון הורגת, והוא חייב. והוא חייב. יש ראיה לזה מכתובות ממי עמוד ב', המוציא שם רע לוקה. מי שמוציא שם רע לא מצאתי לה בתולים. התחתנתי, לא היה בתולים. ובאמת היה בתולים. סתם רצה להוציא על הלילות דברים. אומרים חזל הוא לוקה. רגע, איך זה יכול להיות? הרי כל לב שאין בו מעשה, אין לוקים עליו. רק לב שיש בו מעשה, קום ועשה, בפעולה, לוקים. אז איך אתה אומר לי שמי שאומר עליה, היא לא הייתה בתולה, לא מצאתי בתולים, אתה מכה, אלא מה אתה חייב ללמוד מכאן? שדיבור זה כמו מעשה. אז לכן בדיבור, לוקים. אתם איתי? הבנתם מה אני מדבר? אם זה ככה, כך פוסק הרמב״ם, דרך אגב, לעניין לא תחסום שור בדישו, בבא מציע צדיק עמוד ב', הגמרא אומרת שהבהמה חורשת, ועכשיו היא רוצה לרדת ולאכול. והוא לא רוצה שהיא תאכל. אז הוא יודע שאסור לעצור אותה, כי אסור לא תחסום שור. השור כשהוא חורש ורוצה להוריד את הראש ולאכול, אל תחסום אותו. אסור לך, זה לאו דאורייתא. אז מה הוא עושה? כל פעם שהיא באה להוריד את הראש, עושה לה... אז היא נבעלת מרימה את הראש. עוד הפעם באה להוריד את הראש, לטעום קצת מהעשב הזה, הירוק. אז היא נבעלת מרימה את הראש. עשה לאו דאורייתא או לא? מחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש. ריש לקיש אמר לא עשה כלום. רבי יוחנן אמר, דיבור זה כמו מעשה. הוא דיבר, הוא אמר, היי, 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 ורדית, תרים את הראש. אז כיוון שהוא דיבר איתה, אז הוא לוקה. למה הוא לוקה? הרי זה רק בדיבור. אלא מאי, דיבור זה כמו מעשה. וכך פוסק הרמב״ם בהלכות סחורות, פרק י' ג' הלכה א' ומרן שולחן ערוך חושן משפט שין למד חצי יב ג' לפי זה, אם דיבור זה כמו מעשה, אז אם אני אומר לאלכסה, פתחי את האור, זה כאילו אני פתחתי את האור. אז לא יעזור לדמות אותה לגוי, לא יעזור לדמות אותה לבעל חיים, ולא יעזור שתבוא ותגידי, אבל אני רק דיברתי למערכת. המערכת הבקרה רק עשתה את מה שדיברתי, אני לא עשיתי כלום. דיבור זה כמו מעשה, בית חכם, אסור לכולי אלמה ביום שבת, וזה נראה לי פשוט. רק מה הבעיה? שזה הדור הראשון של הבית חכם. יש generations. אז הדור הראשון, אני אומר והיא מבצעת. כן? זה הדור הראשון. אבל הם עובדים היום על שדרוג של הבית החדש, שהוא מכניס אותנו לפלונטר עצום בהלכה, ואז במערכת של הבינה מלאכותית של הבית חדש, כבר לא יצטרכו להשתמש בדיבור. איך זה עובד? איך זה עובד? קודם כל, בינה מלאכותית מחולקת לשתי חלקים, בינה חלשה, בינה חזקה. ככה הם קוראים לה. עכשיו, עיקר ההשקעה שהם משקיעים היום בפיתוח ובחקירה, מחקר, זה על הבינה החלשה. הבינה החזקה היא מאוד מסובכת, אני אסביר אותה עוד מעט ולמה הפסיקו להשקיע בה כמו על הבינה החלשה. טוב, מה זה הבינה החלשה? בינה החלשה מופעלת על ידי נתונים שהזינו למערכת באופן מלאכותי כמובן, והמחשב מסיק ממש כמו מוח אנושי מאותם הנתונים. הוא בסך הכל מחכה את המוח האנושי. אתן לכם דוגמה. בשנת 1997 התמודד אלוף העולם בשחמט גרי קספרוב. יואו, איך אתם יודעים את זה? קספרוב. הוא התחרה מול הבינה מלאכותית, משחק, מערכת משחקים צמודה, כמובן, שחמט זה לא משחק אחד, מערכה של כמה משחקים, המערכת הזינו לה את כל הנתונים, את כל כללי המשחק, מיליוני מהלכים של שחמט הזרימו לתוך המערכת, והיא הייתה צריכה להתמודד מול גרי. עכשיו, היא ישבה איתו כמה וכמה שעות, ובסוף, אחרי כל המערכה, הבינה מלאכותית ניצחה אותו. והוא היה כל כך מושפל, אבל אי אפשר להילחם איתה, כי היא רואה קדימה 10 צעדים. היא כבר מבינה את כל המהלכים של המשחק. עכשיו, המערכות של בינה מלאכותית נכנסו להשתמש בתוך העסקים היום. זה, אולי לא שמתם לב, אבל הרבה עסקים משתמשים היום בבינה מלאכותית, בתי חולים, עבודות מחקר, המוח שלה זה האינטרנט. אז כל מה שיש באינטרנט היא יודעת. תבינו מה זה מוח של בינה מלאכותית. זה האינטרנט. היא מציירת תמונות, היא כותבת תסריטים של, של, של סרטים. הכי יפה אם היא תכתוב לי את השיעורים. אני כבר אין לי כוחות לכתוב שיעורים. כל פעם למצוא שיעורים חדשים ולכתוב אותם, אני אומר לכם, זה המון 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 זמן. אתם חושבים שזה מצחיק? זה קרה. בפרשת ויגש 23, זה אומר לא מזמן, חצי שנה אחורה, ג'וש פרנקלין, רב בניו יורק, הוא נתן דרשה בבית כנסת שלו בפרשת ויגש, והקהל היה מרותק מהדרשה. ובסוף הדרשה הוא חשף לקהל שהוא לא כתב אפילו מילה אחת מהדרשה. מי כתב את זה? בינה מלאכותית. זה נקרא צ'אט ג'י-פי-טי. עכשיו, איך זה עובד? יש מחשב רגיל, אתה לוחץ לו הגדרות. זאת אומרת, אני רוצה שתעשי לי שיעור על תכלת של ציצית. אני רוצה שבשיעור את תכניסי לי, אתה כותב את הכל, תכניסי לי סיפור, תכניסי לי עובדות שהם הופרכו, תכניסי לי נתונים בכל העולם, איפה, מה שאתה רוצה, אתה כותב להגדרות, Enter, תוך 10 שניות יש לך שיעור. 10 שניות. עכשיו, אמר לי חבר מסיאטל, בא אליי שבוע שעבר, הוא אומר לי שהוא עובד בחברה בסיאטל, בארצות הברית, והוא צריך לעשות להם מצגות. הוא אומר, על מה שהייתי עובד שבוע שלם, הכנסתי לה בדיוק את ההגדרות שאני צריך, תוך 10 שניות הכל מוכן. הכל מוכן. עכשיו, הוא עדין בתמונות. פעם, לעשות ספר עם ציורים, היה עולה המון כסף. יש כאלה שעפים על עצמם גם היום, שרוצים לך המון כסף על תמונות קיימות. יש לך היום את המערכת הזאת. אתה כותב לה, אני רוצה בחור זקן, עם קמטים, עם שיער לבן, שמחזיק מצות מיציאת מצרים. אתה לוחץ Enter, תוך 10 שניות, פחות מ10 שניות היא מביאה לך תמונה. ואף אחד לא יכול להגיד, שמירת זכויות, גניבת זכויות, זה הזכויות, אני עצרתי אותה. אני עצרתי אותה. עכשיו, כל התמונות שאתם רוצים, עשו את זה גם לכל ניסי יציאת מצרים. לא משנה שהבינה מלאכותית, לפעמים יש לה דפקטים קטנים, צריך להגדיר אותה כמו שצריך. לפעמים במקום 5 אצבעות, היא סף מ6 אצבעות. לפעמים יש כל מיני דפקטים קטנים, אבל צריך לעשות את זה מוגדר טוב, והבינה מלאכותית מביאה לך איזה תמונות שאתה רוצה, איזה שיעורי תורה שאתה רוצה, איזה תסריטים של סרטים, אני רוצה סרט פעולה, מהיר ועצבני 11, ותעשי לי את זה. עכשיו, היא הולכת על כל הסרטים של מהיר ועצבני, הולכת על כל התסריטים שהיא מכירה, כל העניינים שהיא מכירה, היא יוצרת תסריט חדש, ומציגה לך את התסריט הזה של הסרט בתוך שניות ספורות. עכשיו, העולם לא הולך לקרוס אחרי דברים כאלה? אתה צריך להגדיר נושא, סיפור, זמן, דמויות. ככל שאתה תגדיר יותר, זה יצא ממוקד יותר. בדיוק מה שאתה מחפש. הבעיה העיקרית, שהשכל שלה זה האינטרנט. אז לפעמים היא מוסיפה שטויות שאנשים מכניסים זבל לאינטרנט, לא נכון. נגיד, הבחור מסיאטל אמר לי שיש לו חבר עורך דין, שהעורך דין היה צריך לבנות קייס בבית המשפט, ולא היה לו כוח לבנות את הקייס. הוא השתמש בבינה מלאכותית, והיא בנתה לו קייס של 30-40 עמודים. והוא הגיש את זה לשופטת, והשופטים, חבר השופטים רואים כל מיני, בשנת כך וכך היה תקדים משפטי, בזה, ולא היה ולא נברא. מישהו הכניס זבל לתוך האינטרנט, והוא במקום לעבור לבדוק שהכל נכון, הגיש את זה as it is, ועכשיו הוא עשה לעצמו בושה. זה העורך דין, ככה אתה עושה. עכשיו, אותו דבר גם רבי. אני עכשיו אבקש מהבינה מלאכותית לעשות לי את השיעור על הציצית והתחלת. האינטרנט מפוצץ שטויות וזבל ומחשבות ורעיונות של אנשים. היא לוקחת את זה, as it is. אז עכשיו היא תכניס לך שטויות לתוך השיעור. אז מה עשינו בזה? אתה צריך לעבור על כל המקורות, על כל העניינים, שלא יש שטויות. אז זה בעיה, לכן אתה צריך רבי שיעביר לך את השיעור. האמת שגם יש רבייז בדור שאומרים שטויות, אז אני לא יודע מה הם יותר מהבינה מלאכותית. יש גם דברים כאלה. בכל מקרה, גם יחידות צבאיות עושות שימוש במינה מלאכותית. יש היום מערכות למיון תכנים תומכי טרור באינטרנט וברשתות החברתיות. ברגע שהם מרגישים שיש שם תכנים עם תמיכה לטרור, הבינה המלאכותית כבר מורידה אותם. היא מזעיקה את מי שצריך ומורידה אותם. אפילו בבנקים היום מזהים אותך לפי הכל. תגיד את השם שלך בטלפון, תגיד את השם שלך, אתה אומר את השם שלך והמערכת קולית מזהה אותך לפי הכל שלך. או בפלאפון, כל אחד שיש לו פלאפון חכם, אז הבינה המלאכותית יכולה לזהות את התווי פנים שלך, ואתה רק מסתכל על הפלאפון והוא נפתח לבד. גם זה תוצאה של בינה מלאכותית. הדוגמה הכי פשוטה בפלאפון זה סירי. זה השדה הזאת שנקראת סירי, שנמצאת בפלאפון. תדבר איתה, תבקש ממנה בקשות. אתה אומר לה, סירי, תעירי אותי ב1:30. ב1:30 היא מעירה אותך. סירי, תפתחי לי את השיעור של הרב מאיר אליהו על מריחואנה. היא פותחת לך שיעור על מריחואנה. היא לא מגלגלת, אבל היא פותחת. מה שאתה מבקש מסירי, היא עושה. בבינה מלאכותית מפותחת, זה הרבה יותר מרשים. אולי הדוגמה המובהקת ביותר, וגם העוצמתית והתעוזתית ביותר, זה המכונית המפורסמת, טסלה. כל טסלה עובדת על בינה מלאכותית. בקרת שיוט, זיהוי עצמים, חמיקה ממכשול, בלימה עצמית, יש לה מערכת של חשנים אופטיים, תאורה אוטומטית, רגישות לנסיעה על משטחים חסרי חיכוך, או משטחים במפים, משטחים סיליים, הכל מפוקח על ידי מערכת קבלת החלטות של תנאי אי ודאות. זאת אומרת, אתם צריכים להבין מה הולך פה, איזה מערכת זאת. זה מערכת שיכולה לקלוט כבר מה קורה, איפה יש פקקים. אני כבר לא מדבר על ה-Waze, שזה גם המצאה גאונית של הדור. אני מדבר כבר על זה שאתה לא צריך להכניס ל-Waze. היא לבד יודעת לאיפה לנווט אותך, לקחת אותך. כבר ה-Waze זה build-in. עכשיו, אם היא רואה עצם, ואתה שם אותה על נסיעה אוטומט, היא רואה עצם בכביש, העגל לבד, אני נסעתי עם אחד כזה במיימי, העגל לבד זז, אתה לא מאמין. היא פותחת את הדלת לבד, מלאכים, אתה לא מאמין, מלאכים, באים פותחים את הדלת, סוגרים את הדלת, משהו מבין, היא יודעת לבד לבלום, היא יודעת לבד לזהות בעזרת כל החיישנים אופטיים שלה, איפה יש בן אדם, איפה שיש אבסטיקל, איזה משוכה, הכל לבד והכל בנוי על ידי מערכת שלמה שהיא מקבלת את ההחלטות בשיקולים הסתברותיים, מה כדאי לעשות עכשיו, לתת גז, לתת ברקס, היא כבר עושה את השיקולים שלה. אולי זה קצת דומה לכיפת ברזל, הרי מכון רפאל כשהמציאו את כיפת ברזל הם אמרו לא המצאנו כלום. לא המצאנו כלום. בסך הכל כיפת ברזל זה מערכת של כמה דברים שכבר היו בעולם, ואנחנו רק חיברנו אותם ביחד ויצרנו את החידוש הזה שטיל יכול לפגוע בטיל אחר כשהוא מחשב את הזווית, הוא מחשב את הרוח, את כובד הטיל הקודם שיצא, את כובד הטיל. אז ממילא אתה רואה שזה משהו שכבר בינה מלאכותית יכולה ליצור. מה שמעניין שהערבים אומרים שלא אכפת להם מכיפת ברזל. למה? טיל אחד שלהם, אני יודע מה כמה שווה, אני יודע, 1,000 שקל, בסדר? טיל אחד שלהם. טיל אחד של כיפת ברזל כמה שווה? 20,000 דולר. טיל אחד של כיפת ברזל. אז מה אומרים הערבים? נפגיז את כל ארץ ישראל עד שנרושש אותה. זה ככה הם עושים, והם מכינים, הכל מוכן ליום פקודה, כבר דיברנו על זה ועוד נדבר בלי נדר. עכשיו, כאן, אחרי שהגדרתי לכם מה זה בינה מלאכותית חלשה, עוד לא דיברנו על החזקה, אם אתם מופתעים, חכו על החזקה, אז נכנס הדור המתקדים של בית חכם. איך זה עובד? הוא כולו מושתת על אסיפת נתונים על הבן אדם. זאת אומרת, במשך חודש, אתה נכנס לבית, אתה לא מדבר עם אלכסה. אלכסה ברוגז איתך, לא רוצה לדבר. מה אתה עושה? חי רגיל. קם, הולך, פותח את האור, פותח מזגן, אוכל, שותה, יוצא. היא במשך חודש אוספת נתונים עליך. איזה שעה הוא קם, איזה שעה הוא אוכל, איזה שעה הוא פותח מוזיקה, איזה שעה הוא מכניס אוכל לתנור, איזה שעה, אוספת נתונים. אחרי חודש, חודשיים, כמה שאתה תבחר, אתה מדליק את אלקסה, ומה שקורה, היא עושה את הכל לבד. היא עושה את הכל לבד. היא יודעת שבשעה 6 בבוקר אתה קם, היא פותחת האורות. היא יודעת שבשבע אתה מדליק מזגן, היא מדליקה לבד את המזגן. היא יודעת שאתה עושה לך את הקפה בשבע וחמישה, היא מכינה את הקפה כבר בשבע וחמישה. את כל המערכת הזאת, וזה כבר בעבודה עכשווית רבותיי, את כל דפוסי ההתנהגות היא כבר למדה, והיא תכין לעצמו, תכין לו את האוכל. כמובן עוד הפעם, היא לא מוציאה עוף מהמקרר ושמה בתנור. העוף צריך להיות בתנור. הכוס צריכה להיות מתחת למכונת קפה. והוא עדין האוכל במיקרוגל או בטוסטר אובן. הדברים צריכים להיות שמה. אבל זה נדלק באופן אוטומטי, וככה היא יכולה לבוא אפילו לברך אותך כשאתה נכנס לבית. ערב טוב, רבי מאיר, ערב טוב. האמת שסתם אני עושה את זה בצחוק, אתה יכול אפילו גם להגדיר אותה שיהיה לה קול אנושי. ערב טוב רבי מאיר. אתה אומר לא, לא, זה גול באישה ערווה, אני לא רוצה. אתה יכול להגדיר אותה שיהיה קול של גבר. בווייז אתה יכול להגדיר שיהיה קול של גבר. דרך אגב, ארלון שוורצנגר זה הקול של הגבר בווייז. הוא מכר את הקול שלו. איך זה עובד? מה ארלון שוורצנגר התחיל להגיד לה, הקליטו אותו פני ימינה, פני ישר, אני יודע מה, תמשיך ישר בכיכר, לא! זה משהו פשוט מאוד, שארלונד דיבר לתוך המערכת, איזה שיחה של 10 דקות, 5 דקות, לא משנה מה, מערכת הצליחה לזהות את כל הגוונים של הקולות שלו, את כל הסולם, את כל הטונים הנמוכים והגבוהים שלו, ומעכשיו היא יכולה לדבר כמו ארלונד. ולכן סירי גם יכולה לדבר בקול של ארלונד, וגם אלקסה, אתה יכול להגיד שהיא תהיה כמו הקול של אמא שלך. זאת אומרת, אתה נכנס לבית, מגדיר את הקול שלה, אומר, אמא, תדברי למיקרופון, נותנים לך טקסט לקרוא, היא קוראה אמא שלך את הטקסט הזה, אלקסה קלטה את הקול של אמא שלך, אתה נכנס בערב, ערב טוב, רבי מאיר, וזה אמא שלך, הקול של אמא שלך. אתה לא מאמין כאילו מה הולך לקרות. יותר טוב מאשתך. לפעמים אשתך לא אומרת ערב טוב, וזאת תגיד לך ערב טוב. עכשיו, אתה יכול גם להזכיר את כל זמני התפילות, לחבר אותה למים זמנים, ועכשיו כל זמן אתה יכול להגדיר אותה. תגדיר לי מתי עובר זמן קריאת שמה. פתאום אני יושב לומד, ואז פתאום המערכת נדלקת לבד. סוף זמן קריאת שמה עוד 5 דקות. לבד. כניסת שבת עוד 40 דקות, לבד, היא מחוברת למערכות והכל ממיקרופונים. רבותיי, לא צריך לנעול יותר את הבית. למה? כי אלקסה תפתח לך את הבית בזיהוי של הפנים שלך, וגם לא צריך לסגור את הבית, כי אף אחד לא ייפתח לו הדלת. כשיש דלת שמופעלת על ידי בינה מלאכותית, היא מזהה את המאסטר והיא פותחת. ואם מישהו יפרוץ לבית בעל כורחו, אלקסה סוגרת את כל הסורגים, סוגרת את כל הדלתות, והיא לבד מזעיקה את המשטרה. וכיוון שהמשטרה לא תמיד עושה משהו, היא תסגור אותו בבית עד שיבוא הבעלים או עד שיבואו המשטרה. מערכת עצומה. איזה בית יותר מסובך בשבת? הבית על ידי הפעלתו, על ידי הכל, או על ידי הבינה המלאכותית החלשה עכשיו שהסברתי? כל יותר מסובך בשבת, כי אתה מצווה עליה. אבל כאן אתה לא מצווה. בעיה אחרת יש לנו, אם הבית הוא על הקלטה, זאת אומרת, בשבת שבע היא פותחת. אם אני בבית או לא בבית, זה לא עושה שום עניין. אבל אם, כי כל המערכות עובדות אוטומטית גם אם אני לא בבית בשבת. אבל אם אני בשבת, היא עובדת על ידי חיישנים אופטיים, כמו עיניות שפותחות לך את האסלה, או את הדלת, או את התאורה, יש הרבה מערכות שעובדות על עיניות, זה ודאי אסור בשבת. אתם הבנתם למה? כי אתה הפעלת אותה. אז זה בעיה שהוא תשבת הלוי חלק ת' סימן למתחת, מנחת יצחק, חלק י' סימן חפתה, תשובות והנהגות חלק ד' סימן פעיבה, וכולם אסרו את העיניות האלה בשבת. וזה בעיה. אז אם אני לא הייתי נכנס וזה קורה, אין בעיה, אבל כשאתה נכנס וקורה, אז באמת יש בזה בעיה. הפלא היותר גדול בכל הסוגיה של בינה מלאכותית, זה דווקא הבינה המלאכותית המתקדמת, החזקה, איך זה עובד. ולמרבה התימהון, לא להאמין שיש דבר כזה אפילו בעולם, אפילו במחשבה, אפילו בצחוק לא להאמין, אבל יש. וזה כבר מכניס אותנו ללופ של שאלות הלכתיות מסובכות, מורכבות, עמוקות, אתיות. האם יהיה מותר להשתמש בבינה מלאכותית המתקדמת? אז קודם כל, הבינה מלאכותית החלשה היא כבר התחילה לרוץ בשוק, עדיין באופן מאוד מזערי. מה שיותר רץ בשוק, וזה כבר משהו שהוא מוכר לעולם, זה הבית החכם. וכבר הזכרתי שבשבת אין מקום להשתמש בו, כי הוא מופעל על ידי קול, וקול זה כמו מעשה. שימו בצד. יותר מזה, זה הבינה מלאכותית שקוראת את כל העניינים שלו. אם זה מלאכות מדי רבנן, אם זה מובל על ידי חיישנים, ודאי שאסור. אם זה מובל על ידי טייפ, יעני, זה מוקלט וזה יקרה אם אני שם או לא שם, זה יהיה מותר, רק אי אפשר יהיה לאכול את האוכל שהיא מבשלת בשבת, כי זה אוכל שנעשה בו חילול שבת. צריך לחכות במוצאי שבת, אני לא יודע, כדי שיעשו, לא כדי שיעשו, סימן שיניות ח', עוד פלפול. אבל הפלא היותר גדול זה הבינה מלאכותית החזקה, או המתקדמת, או הלומדת. ככה היא נקראת בעולם. תוכנה לביצוע חיקוי של פעולות השכל האנושי, פה המחשב כבר יכול להגיע ליכולות עצמאיות של חשיבה. זה כבר לא מה שאתה מגדיר אותו. אתן לכם דוגמה שתהיו בהלם. בסדר? שתהיו בהלם איך זה עובד. היה לי יום ככה ככה, הייתי עייף, נכנסתי לבית עצוב, מדוכדך, מיואש קצת, בדיכאון קצת, ואני יושב על הספה ועצוב. עכשיו, אלקסה, תקלוט שאני עצוב. איך יכולה לקלוט שאני עצוב? יש לה את המוח האינטרנטי. היא קולטת, קודם כל, את הראש הנפול, היא קולטת את הנשימות, את גלי הנשימות שהן כבר יותר כבדות. היא קולטת שאני לא זז מהר כמו שאני רגיל לזוז. היא מכירה אותי יותר טוב מאשתי. כל הנתונים שלי כבר נמצאים אצלה. היא קולטת את גלי המוח שלך. עוד הפעם, מדובר פה על מערכת שיכולה לקלוט גלי מוח, נשימות, מצבי רוח. מדובר על מערכת מאוד מפותחת. זה כמובן עתידי, עתיד הרחוק, אבל זה משהו שעובדים עליו. אז עכשיו היא קולטת את הקצב הליכה, את ההימנעות מהאכילה, את כל זה אלקסה קולטת, ואת כל הסימפטומים האלה היא מזהה כי היא מחוברת לאינטרנט. היא לבד כבר, לבד, היא מחוברת לאינטרנט, והיא עושה שקלול של המצב הנפשי שלי, והיא קולטת שאני עצוב. אז עכשיו, בלי לשאול אותה בכלל, היא כבר תחשוב לבד מהאינטרנט איזה פתרונות היא יכולה לעודד אותי. והכל לבד. אני מעולם לא שמעתי מוזיקה כשאני עצוב, פתאום אלקסה תפעיל את מוזיקה, פרחי מיאמי. טננניי, טננניי, טננניי. זה פלא עצום. היא גם יכולה קודם כל לבוא ולשאול אותך, מאיר, למה אתה עצוב? נגיד שעוד לא הגדרתי את הכל שלה. אז אני אגיד לה, אלקסה, מה אני אגיד לך? דרך אגב, היא יכולה לדבר איתך, להגיע לך, היא הרבה יותר חכמה מסירי של הפלאפון. סירי של הפלאפון גם מדברת איתך, אבל התשובות שלה לוקות בחסר. היא לא כזאת חכמה. יש לה את המוח האינטרנטי, אבל היא עדיין לא כזאת חכמה. אלקסה, היא קולטת מצבי רוח, היא מתקשרת איתך, היא עוזמת את השיחה. חז"ל אומרים בסנהדרין סמכי עמוד ב' שבראו גולם. ואיך ידעו שהגולם זה גולם? כי הוא לא יכל לדבר. הגולם אלקסה יכולה לדבר. והיא יוזמת שיחה. זה הבינה מלאכותית המתקדמת. לא כמו סירי שהיא בינה מלאכותית חלשה שאתה יוזם את השיחה. אלא כאן היא יוזמת שיחה. איך עבר עליך היום? למה אתה עצוב? אז אני אגיד לה, תשמעי סירי, קודם כל דרך אגב, אתה יכול להגדיר אותה, היא מבינה את כל השפות בעולם, כי היא מחוברת עוד הפעם לאינטרנט. אתה יכול לדבר איתה ולערבב שפות, כמו שאני הרבה פעמים מערבב אנגלית בשיעורים שלי, היא קולטת את זה מיד, זה לא, מה הוא אמר, מה הכוונה, מה זה היה? היא קולטת הכל. אתה יכול לדבר איתה גם בכמה שפות. סיידתי וסיידתי, אבל החוק, 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 אבל החוק
Yo muy triste hoy, querida mía. Yo muy triste. ¿Tienes algo para mí? ¿Tienes una idea?
אתה מדבר איתה באיזה שפה? בערבוב שפות היא מבינה את הכל. טוב, אז אם אני מבקש ממנה, תקראי לי שיר של, אני יודע מה, של ישראל נג'רה. אני אומר לה את השיר, היא תקרא את השיר בקול שהגדרתי אותה, כי יש לה את כל השירים במערכת, יש לה את כל הסידור במערכת. את יכולה לעשות את השיר הזה עם הניגון של, עם הניגון של לך דודי לקראת קלה, ואז אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. אלקסה המתקדמת, שעוד לא יצאה לשוק, היא לבד תיזום את זה שהיא תקרא את השיר. אתה לא צריך לבקש ממנה בכלל, היא מתקשרת ומגיבה. עכשיו אני יכול לבוא ולהגיד לה, היא שואלת אותי, מאיר, למה אתה עצוב? למה אני עצוב? חשבתי שאני אסיים את השס בעיניו, ולא הספקתי עדיין לסיים את השס, מה אני אעשה? אוטומטית, נפתח המיקרופון, המערכת שלה משקללת כל מה שכתוב באינטרנט, קודם כל את המילה שס. היא תלמד שקוראים לזה גמרא, היא תלמד שקוראים לזה תלמוד. ואחרי זה היא תחפש איך מסיימים את השס, את התלמוד. את כל העצות שיש באינטרנט, ותבוא ותגיד לי, תעשה דף ליום. אם אני לא מרוצה מהפתרון, זה בדיוק כמו שאני מקליט תמונה ואני לא אוהב את התמונה, אני מגדיר אחרת ואני מקפל תמונה אחרת. אני יכול להגיד לה, אלקסה, תמצאי לי פתרון אחר, לא מתאים לי לעשות דף ביום. תלמד עם חברותה, תחפש לך רב, תפסיק להיות עצלן. כל מה שיש לה באינטרנט על סיום הגמרא, התלמוד, השס, על הספקים, היא לבד יכולה לחשוב על זה. עכשיו, יש מושג כזה שנקרא מבחן טיורינג. זה המבחן הזה. מי זה היה הטיורינג הזה? הלן טיורינג הוא אחד המדענים שמפתח באופן מאוד משמעותי את הבינה מלאכותית, והוא הציב מבחן לבינה מלאכותית המתקדמת וגם החלשה. הוא אמר, כמובן, על החלשה אנחנו לא מדברים, כי החלשה רק מגיבה למה שאתה מדבר איתה. היא רק עושה מה שאתה מצווה. הוא אמר, ויהי. הוא מצווה, היא פועלת. בסדר? זה בינה מלאכותית חלשה. אני מדבר על המתקדמת שגם יוזמת דיבור. היום הם עושים אותה רובוטית עם פנים של בן אדם, היא נראית כמו בן אדם מסיליקון. אתה יכול לתכנת אותה באיזה צורה שאתה רוצה, אתה יכול להזמין אותה, ואתה רואה שהיא מדברת, היא ממצמצת, היא יודעת לקרוץ, היא יודעת לצחוק, היא יודעת תנועות אנושיות של הזזת שיער, היא יכולה לעשות הכל. זה מבעיל, אני אומר לכם מבעיל, אתה לא מאמין מה הולך לקרות פה עוד שתי דורות. אתה לא מאמין. עכשיו, מה עשה הטיורינג הלן הזה? הוא אמר, בוא נציב מבחן לבינה מלאכותית המתקדמת. מה המבחן? אם אתה מדבר בטלפון, אתה ועל הקו אנחנו שמים לך עוד שתי קולות. כל אחד זה הבינה מלאכותית, תדבר בקול של בן אדם, אתה לא תזהה. זה לא, היא לא מדברת כך, זה קול של בן אדם. היא מדברת ממש כמוני, כמוכם. ועוד אחד יהיה על הקו, זה בן אדם שני. עכשיו, יש לי על הקו שתי אנשים ובינה מלאכותית. זה שמדבר, אם הוא לא ידע להבחין, אם הוא מדבר עכשיו, ינסה לדבר איתה על שאלות, ישאל אותה שאלות, יציב לה ספקות, יבקש ממנה עצות. אם הוא לא ידע להבחין מי זה הבינה המלאכותית ומי זה הבן אדם, היא עברה את המבחן. הבנתם איך עושים את זה? יופי. עד היום יש הרבה כשל מערכתי של בינות מלאכותיות כאלה, כיוון שזה דורש כל כך הרבה הצלבות של מערכות ופענוחי מידע, שזה דורש המון עבודה. ולכן רוב הבינות מלאכותיות היום מושקעות על הבינה הראשונה שהיא עושה את רצונך, ולא על הבינה השנייה שהיא למעשה יוזמת, והיא חצי בן אנוש כזה, חצי בצלמנו כדמותנו כזה. אתה יוצר אותם. וכאן מתעוררת כמובן שאלה חמורה של אתיקה. האם הבינה עלולה לגרום להכחדה של בני האדם בעולם? האם יכול להיות איזה אסון עולמי, כאוס בלתי נתפס, שהגולם יקום על יוצרו? שאם אתה יוצר בינה מלאכותית מתקדמת, שיש לה כוח לחשוב כמו בן אדם, אתה יוצר אותה בצלמך כדמותך. בן אדם אוהב כוח, בן אדם אוהב השתלטות. בן אדם אוהב עוצמה. ואם יצרת אחד כזאתי, שעד לפני 20 שנה המחשבים הצליחו להגיע להישגים תת-אנושיים, בהרבה תחומים. היום חל זינוק עצום בהישגים של המחשבים, והם כבר יכולים לבצע פעולות על-אנושיים. זה כבר עבר את הבן אדם. היא יותר טובה ממך בהכל. בהכל היא יותר טובה מבן אדם. היא יודעת את כל השפות, אתה בקושי, מה אתה? סנהדרין 70 שפות, אתה יודע. היא יודעת את כל השפות. היא מחשבת באופן מדויק הכל. היא יודעת מה קורה בכל רגע בעולם. איך זה יכול להיות? היא מחוברת לאינטרנט. ברגע שמזינים את האינטרנט במידע, היא יודעת מה קורה בכל רגע. היא תוכל לזהות מי זה מחשב ומי זה בן אדם. איך? מה אתה עושה? היא סורקת את הגוף והיא תוכל לקלוט את זה. אז לא יהיה מי שיוכל להשמיד את המחשב על הזה. זה מה שנקרא אינטליגנציית על. כי מה שיוכל המחשב המתקדם הזה לעשות, זה להיות הרבה יותר אינטליגנטי מבני אדם. והבעיה העיקרית שהוא יוכל לתכנת, וזה הכי הם מפחדים מזה, שהבינה מלאכותית המתקדמת תיצור בעצמה את הגרסה הבאה של הבינה מלאכותית. ועכשיו כשהיא תיצור את הבינה מלאכותית הבאה, היא תיצור אותה בלי ערכי מוסר, בלי אמות מוסר בכלל, עם השתלטות, עם לרצוח את כל בני האדם, והמחשבים ישלטו. נראה לכם איזה מסע בדיוני, ראיתם סרטים, עושה לכם רימיינדרים לכל מיני שטויות, זה נראה, מה הגזמת? השתלטות של של המחשבים על העולם, והגזע האנושי נכחד, נראה לכם מופרך, נכון? אז בכלל לא מופרך. למה? כי במרץ 23, לפני כמה זמן זה היה? 4 חודשים, לא? מרץ 23, אני מדבר איתכם לפני 4 חודשים. לא הבאתי לכם שיעור על מחשבים IBM. לפני 4 חודשים, תקשיבו טוב מה היה. היה כנס בארצות הברית של כל המדענים והפרופסורים והחוקרים של סוגיית בינה מלאכותית, והיה מרכז לבטיחות עולמי. החליטו להקים מרכז לבטיחות עולמי מפני מה? מה האויב? בינה מלאכותית. היא האויב. והמרכז לבטיחות בינה מלאכותית העולמי came with a statement, יצא עם הצהרה, שחייב למזער ולהגביל את הסיכון הקיומי של הבינה המלאכותית, כי מה שזה יקרה, זה עלול לצאת מכלל שליטה. Things getting out of hands. זה מה שיקרה. אני קורא לכם מה הם פרסמו, אני מתרגם מאנגלית לעברית. יש צורך בהפחתת סכנת ההכחדה מבינה מלאכותית, צריכה להיות בראש סדר העדיפויות העולמי. הם, שהם מבינים בזה, שהם יוצרים את זה, הם יודעים מה הכי מסוכן לעולם. שמעת מה הוא אומר? בראש סדר העדיפויות העולמי, מה עלול להכחיד את המין האנושי? הבינה המלאכותית הזאת. לצד סיכונים אחרים, בקנה מידה חברתי עולמי, כגון מגפות ומלחמות גרעיניות. אנחנו מפחדים מהבינה המלאכותית כמו ממלחמה גרעינית. זה באותה קנה מידה. כי לא חסר שיהיה איזה מטומטם אחד בעולם, בסין, כמו שהביא לנו את הקורונה, שיחליט שהוא רוצה לקדם את עצמו יותר, והוא ייצור בינה מלאכותית בלי עמות מוסר, בלי עמות מידה, ולאט לאט היא תתחיל ללכת לראות בבני אדם. היא גם שולטת על המחשבים של הצבא של רוסיה. אתה מבין כאילו מה הולך? היא תשגר טילים מרוסיה לארצות הברית. נשמע מדע בדיוני. היום בסייבר וורד, בעולם הזה, הכל הגיוני. הכל מופעל על ידי מחשבים. והיא תצליח לפרוץ קודים שאפר... היא לא תצטרך את המחשב, את המפתחות שמראים לך בסרטים, ההוא פותח את הפצצה הגרעינית, וההוא פותח את זה עם... חכי בלש! צוחקת עליכם, אלכסה. אלכסה צוחקת. היא כבר לבד תפעיל את הגרעין, היא תכוון. בקיצור, אתם מבינים שהעולם מתחיל לפחד מזה. זה נשמע עורבה פרח, נשמע רחוק, אבל אני מדבר איתכם לפני 4 חודשים, במרץ 23, וזה המדענים שעובדים עם התוכנות, זה לא כמונו שאנחנו ככה מדדים מלמעלה להכיר את, להכיר את החומר. אתה רואה שזה מסוכן.
עכשיו מהנדס בגוגל פוטר בגלל שהיא פיתחה תודעה, בגלל שפיתח תודעה.
כן, מהנדס בגוגל, פיתחו אותו? למה הוא פיתח תודעה מחשבית? הוא גרם למחשב לפתח תודעה? כן, זהו, אתם רואים? אנשים מתחילים לפחד מזה. זה מתחיל להיות משהו מבעיל. זה יכול להשתלט על העולם, כמו פינקי אנד דה בריין. רק יותר טוב, רק יותר טוב. אז רבותיי, איך הקדמה הזאת יכולה לשמש ביהדות באופן בונה? אין סוף לדוגמאות, אבל אני אתן לכם דוגמה, אולי דוגמה מאוד, מאוד ברורה, לבינה מלאכותית חלשה שיכולה לשמש את היהדות היום. בינה מלאכותית חלשה זה אומר, היא לא חושבת לבד. אתה שואל, היא עונה. בסדר? זה מה שדיברנו. אתה יוזם. אתה מראה להתפד עם הדם של האישה, ואתה רוצה לדעת אם הדם הוא טהור או טמא. אז יש לה סורק, אתה מראה לאלקסה את זה. אלקסה, מה את אומרת? התחלתי לדבר כמוה. טמא, טמא, טמא. יכולה גם להגיד לך טהור, טהור באותה נשימה. איך היא יודעת? איך היא יודעת? בדיוק כמו עם גרי. עם גרי, השחקן שחמט העולמי, הזינו לראש של הבינה המלאכותית את כל האופציות העולמיים שיש למשחקי שחמט, והבינה המלאכותית ניצחה את גרי, אותו כנל. אתה תלך ותתחיל להזין את המכונה עם כל השלל של מראות שיש, היא לא תפספס נקודה אחת, חוט אחד, צבע אחד, היא תהיה יותר מדויקת מבן אדם. והיא תבוא ותגיד לך אם זה טהור או טמא. הבנתם? אפשר להשתמש בזה או לא?
לא, לא. לא שאפשר להשתמש בזה.
כל מסגרה
יש לה
יכולת לצבע אחרת. לא, 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 אל תדאג. אל תדאג. לפני שאנחנו נתיר את השימוש הזה, אנחנו נבחן אותה 2,000 פעם. 2,000 פעם נעשה לבוחן. איך נעשה את זה? נביא דם, 3 פוסקים, טמא. אלקסה, טמא. ככה אתה תביא לה, עד שהיא תגיד, עד שהיא חופפת. חופפת אותם תשובות, בתשובה 2001, אני כבר לא צריך את הפוסקים, אלקסה הוכיחה את עצמה. חזל אומרים בתלתה וחזקה, מה הלכתי על 2000? אבל אני אומר בשביל שתהיה רגוע, הרי מדובר פה על עונש קרת. יהיה מותר דבר כזה או אסור? איזה גנטית? בסדר, אבל כאן אתה מדבר על מחשב שהוכיח את עצמו עשרות פעמים. רבותיי, הבעיה, קודם כל, הבעיה הראשונה, שאנחנו בעצמנו היום חלוקים על הרבה דברים בהלכה. יש הלכה לאשכנזים, יש הלכה לספרדים, יש הלכה לחסידים. אז מה אתה תעשה, מה אתה תזין את אלקסה, אם גם היא בעצמה מלאה עכשיו תהיה בחומר, היא לא תדע מה לענות לך. אז נכון, יהיה אפשר להגדיר אותה לפי האשכנזים, לפי הרמה, לפי המרן, לפי התימנים, לפי הזה. תוכל להגדיר אותה איזה מה אתה רוצה. אבל אם אתה לא יהיה לך הגדרה בעצמה, הרי גם אצל הספרדים יש מלא מחלוקות, לדוגמה. יש הרב עובדיה, יש הרב בן ציון אבא שאול, סתם לקחתי דוגמה. אבל יש המון שיטות. אז אם אתה לא תדע להגדיר את המחשב באופן ברור, המחשב לא ידע. אז מכאן שאתה נמצא בפלונטר, אתה נמצא בבעיה מאוד קשה, אם בכלל יהיה אפשר להגדיר. נגיד שעברנו את, עקפנו את בעיית ההגדרות הממוחשבות, והגדרנו אותה כמו, אני יודע מה, תארת הבית של הרב עובדיה, הראינו לאלקסה עשרות צילומים, דיברנו, הסברנו, היא פוסקת לכתחילה שבה לכתחילה. מותר לסמוך על זה או לא? פעם אחת הרב מנשה קליין, הרב מנשה קליין היה בבורו פארק, והוא היה גאון גדול, הרב מנשה קליין, והוא כתב שו"ת משנה הלכות, 17 חלקים, והוא כתב, עדיף ספר תורה שאדם בדק אותו וטעה, ולא ספר תורה שמחשב בדק אותו ולא טעה. ככה הוא סובר. אני אומר, אולי הוא אומר את זה פעם, מהמחשבים של פעם, שהיית מכניס דוס,
אתם זוכרים את המחשבים שהיית מכניס דוס?
רגע, הוא חושב, יש פה את המנורה הדולקת. היית מכניס כזה דוס, היית מכניס, ומי שהיה לו את הדיסקים הקשיחים, זה היה מעשירים. היו כאלה שהיה להם רק צורה של דיסקים קשיחים. זה לא באמת היה נכנס. אתם זוכרים את כל אלה? לסקנים שבינינו, כאן.
אולי הרב מנשה קליין, אם הוא היה רואה מה הולך בתחום הרובוטיקה והמחשבים היום, הוא פשוט היה נפעם. הוא היה נפעם. אז לסמוך על זה או לא? מה אתם אומרים? למה לא?
יש וירוסים. לא, באמת. לא, באמת.
רבותיי, יש וירוסים ויש גם רבנים טועים. ויש גם רבנים מתאים. ויש, אז מה? אז מה ראית לסמוך על זה ופחות על זה? לא, עוד הפעם, אתה רואה שמדובר פה על שאלות אתיות, אם זה נכון או לא נכון. אני מדבר מבחינת הלכה, היא פוסקת בול. אפשר או אי אפשר לסמוך עליה? אז בפשטות, אי אפשר לסמוך עליה. למה? תמצאו הרבה תירוצים למה. אני אבוא, אני אגיד שכן, ואז תלכו, תעשו לי שם בעולם, ותלכו, תגידו, הרב מאיר אליהו אמר שפוסקים, ויהיה עכשיו הסיום אותי בכיכר השבת, מתים על הכותרות האלה. אז לא כיכר השבת, לא! אבל הורדתי להם את הכתבת הסקופ ליאנקי. הורדתי את הסקופ מיאנקי מכיכר השבת. אבל מה שכן, יש תחום הרבה יותר מורכב, מתקדם ומרתק בכל התחום הזה שנקרא בינה מלאכותית. זאת שמזהה לי דם ויכולה להגיד אם זה נכון או לא נכון באופן מדוקדק יותר מעין אנושית. הרב מנשה קליין לא רצה לסמוך על זה אפילו בבדיקת מחשב, שזה אפילו לא איסור מדאורייתא. אני מדבר על איסור קראת מדאורייתא, בדיקת מחשב, בדיקת עד על ידי מחשב. ולכן כאן יש מקום להחמיר ולהגיד בוא לא נשתמש בה. אני עדיין עוד לא התיישבתי בזה במאת האחוזים, ולכן אני לא מסביר למה לא להשתמש בה. לא כי הלב לא נותן. למה ככה? הלב לא נותן להשתמש בזה. אף אחד פה לא הביא לי שום תירוץ יושב על הדעת למה לא. אבל, תכף אנחנו נגיע לחלק השני של השיעור, אז אנחנו נגיע ללמה לא. אבל בינתיים, למה ככה? כי זה לא מתיישב על הלב. צריך להיות, למה? תמצא אלף סיבות למה לא להשתמש בה. אבל אני שואל עכשיו, נדבך נוסף, זאת שמזהה את הדם ואומרת אם הוא טהור או טמא, זה בינה מלאכותית חלשה. זאת אומרת, הסוג הראשון, זאת שאתה יוזם את הפעולה, את השיחה, מבקש ממנה לעשות משהו, זאת הבינה הזאת שאני ביקשת ממנה, אלכסה, טהור או טמא, תעני לי, והיא עונה לך. אבל בעולם הגדול כבר הגיע לשיח הציבורי הרבני שאלה מבריקה, וזו שאלה שכנראה שנכתוב עליה גם כן תשובה בהלכה בלי נדר בשו"ת בחלק י'. הבינה מלאכותית השנייה, הלומדת, החזקה, המתקדמת, בעלת מוח אנושי, זאת שיוזמת בעצמה, זאת שיודעת להצליב מידע לבד, זאת שיודעת לראות שאני עצוב ולהבין שאני עצוב פותחים מוזיקה. זאתי, כשאני אבוא ואני אשאל אותה שאלה בהלכה והיא תענה לי, האם יהיה אפשר לסמוך עליה או לא? אני תמיד אמרתי שכל התוכנות האלה הרבה פעמים שאלו אותי, האם נכון להשתמש באוצר החוכמה? האם נכון להשתמש באוניברסיטת בר אילן? האם נכון להשתמש בכל התוכנות האלה שיש היום, תוכנות מחשבים? האם זה נכון? או לא, עמלה של תוירה. אתה תעמול על התוירה, אתה מספיק לך, אתה לא צריך. אז אני תמיד עונה אותה תשובה. מה התשובה? התשובה היא אולי תהיה יותר ברורה בלשון המשל. מה המשל? המשל, יש לי עכשיו חומרים להכין מרק. אז יש לי ירקות, יש לי בצל, יש לי מים, יש לי בשר, יש לי מים, יש לי קמח כדי להכין כופתאות. יש לי. אני השף, אני אחליט איך יצא האוכל.
אבל האוכל, מי הביא לי אותו, זה המחשב. זאת אומרת, מחשב יכול לספק לך, בבא בתרא יכול לספק לך איפה כל המילה הזאת כתובה, או כל הנושא הזה בכל הספרים כתוב, אבל מי שיצטרך ליצור דימויים, אם זה דומה או לא דומה, אם זה נכון או לא נכון, ולהגיש ולסדר ולהביא את הדברים, אני השף, אני הרבי. אני זה שבונה מחדש תשובה חדשה שלא הייתה כתובה בעולם. כאן אני מדבר על מערכת, על מערכת שיכולה צ'אט GPT, שכמו שהוא כותב תסריטים ומצגות, הוא יכתוב לך תשובה חדשה בעולם. זאת אומרת, אולי הכי קל, בוא נשאל את הבינה מלאכותית אם מותר לפסוק מבינה מלאכותית. בוא נשאל אותה מה היא אומרת על עצמה, והיא תכתוב את הכל. היא כותבת את הכל. עכשיו, האם, עכשיו, מה תגיד לי? טוב, אבל האינטרנט מלא זבל, אז מה אתה תבוא ותיתן לי, תן לי תשובות מהזבל? לא. אנחנו נהיה חכמים וניצור בינה מלאכותית שמחוברת רק לאוניברסיטת בר אילן, לפרויקט שלהם. בינה מלאכותית שמחוברת רק לאוצר החוכמה. והיא תדע לספק לא מה שבינה רגילה עושה, או מערכת ממוחשבת רגילה עושה, ממשק מחשבים עלוב היום יכול לעשות, ולספק לך איפה כתוב הכל, שזה מה שהזכרתי, חומרים למרק. היא תכין את המרק. אני אשאל אותה אם מותר להשתמש בבינה מלאכותית, והיא תתחיל להצליב מידע מכל החומרים שיש לה בתוך המחשבים, חומרים קדושים, מספרים קדושים, מרבנים קדושים, והיא תבוא ותספק לי תשובה בהלכה, האם זה יהיה מותר או לא. רבותיי, אני חושב שיותר מעניין, קודם כל אני רואה שאתם שונאים מחשבים, נגד מחשבים אתם, הכל לא, הכל לא. אני חייב לומר משהו. יש דבר עוד יותר מעניין, כמו שדיברנו על בינה מלאכותית שואבת מידע שאני חודש בבית והיא קוראת הדפוסי התנהגות שלי, יש דבר עתידני, עוד פעם, אלה דברים שעוד עתידניים. מחברים אלקטרודות למוח שלי, בוא נגיד לא שלי, למוח של איזה רבי, מרחשים, ועכשיו הרבי כותב תשובות בהלכה. היא קולטת איך הוא חושב, איך הוא מצליב מידע, על מה הוא שם משקל, על מה, על הכל, היא קולטת איך הוא חושב. ואחרי שהרבי ילך לבית עולמו אחרי 120, ואנחנו רוצה לדעת מה דעת התורה שלו, נבוא נשאל אותה. והיא תבוא ותגיד לי, וזה בדיוק מה שהרבי היה אומר. איך אפשר? בודקים. תוציאו את האלקטרודות. תודה. רבי, מה אתה אומר על בינה מלאכותית? מה אני אומר? פרש זבל, אל תשתמשו בזה. בינה מלאכותית, מה את אומרת על בינה מלאכותית? פרש זבל, אל תשתמשו בזה. איך היא יכולה? אתה רואה, בשלוש פעמים זה כבר החזקה. זאת אומרת, כל התשובות שישאלו אותי ואני אענה, היא כבר תדע לבד מה, איך אני חושב, והיא גם תענה. זה משהו עתידני. הבעיה שכשזה יצא, הבני אדם יהיה להם מוחות כמו פירה, שכבר לא יהיה את מי לחבר לאלקטרודות. כי מה כבר מה נשאר? הדברי יציב כותב, על מה אנחנו בוכים בחורבן בית המקדש? על גלות התורה, כיוון שגלו ישראל מארצם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אתם חושבים שאנחנו, יש לנו איזה אח ורע עם הרמב״ם? אתם חושבים שאנחנו, יש לנו בכלל איזה דמיון עם רבי עקיבא? איפה? אנחנו כלום, אנחנו רק מצפצפים לשמור קצת על צלם אנוש, עוד מדברים דברי תורה. איזה תורה מבעילה הייתה להם ומה אנחנו? אז זה הולך ויורד, הולך ויורד. עד שהם יגיעו, בני האדם, לזה של חיבור אלקטרודות והעתקת הבינה האנושית שלי לתוך המחשב, כבר יישארו בני האדם ממוח פירה, שכבר לא כל כך יהיה מה ללכת ולהעתיק את המחשב שלהם, רבותיי. זה בר בדיקה, אבל עדיין זה יש שאלה. האם רבותיי מותר על כל פנים לשאול אותה שאלה בהלכה, היא מחוברת רק למקורות קודש, רק לספרי קודש, והיא תבוא ותפצוק את ההלכה? מותר או אסור? מה אתם אומרים?
אם רק יעבור אז אחר כך ויאשר, אז כמו שהגוי עושה כהלכה והרב מאשר.
אז רבותיי, שו"ת מרכבות ארגמן חלק ג' חושן משפט סימן למדלת אות י' ואילך, שמה דנתי בערוכות בעניין אישה שפוסקת הלכות, ושמה אני כתבתי שחס ושלום לסמוך על אישה שפוסקת הלכות. בירושלמי כתוב מסכת סוטה, ישרפו דברי תורה ואל ינתנו לנשים. חס ושלום, אנחנו מכבדים נשים. אין דת בעולם שמכבדת נשים כמו היהדות. כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה. לא היה בעולם דבר כזה, כל אשר באו למוחמד, אמרו לו כל אשר תאמר לך פטמה שמע בקולה. זה לא היה ולא יהיה. אין לזה אח ורע. לאברהם יטיב בעבורה. דף נונטט, בבא מציע, חושן משפט, רש כף חט. כל הפרנסה של האדם זה אשתו, מכבדים ומרומים את האישה עד לב השמיים. אבל עם כל הכבוד, התורה לא ניתנה לנשים, היא ניתנה לגברים. ולכן אישה לא יכולה לפסוק הלכה. ושם אני נשאלתי באיזה אישה חכמה בחוץ לארץ, שהיא כבר יודעת ספר, והיא התחילה לפסוק להם הלכות. ואמרתי שהדבר חמור ביותר. ועד רבה, תבוא מהרה על מי שאשתו והבנים שלו מברכים עבורו, דף חף מסכת ברכות. למה אתם לא לומדים בעצמכם? מה אתם נזקקים לנשים? עד כדי כך? אבל אם והיה, ואישה תבוא, ותביא לי מפרט טכני של ההלכה. מה ההלכה? סתם דוגמה, זה הנושא של השיעור, בינה מלאכותית, אם מותר או אסור. והיא כתבה לי מפרט טכני מההלכה, מהפוסקים, מהראשונים, מהאחרונים, ראיות, דימויים, עניינים, הכל. והגישה לי את זה. ואני עובר על הכל ובודק שבאמת היא לא טעתה. שהיא יודעת, היא שקלה את הכל, הכל מדויק ונכון, אז אפשר לסמוך על הפסק הזה. לא בגלל שאישה פסקה, בגלל שאני פסקתי. אבל לא אני כתבתי את הפסק הלכה. אבל זה הדרך היחידה להתיר את זה. זאת אומרת, אם זה עובר דרכי, שאני איש יהודי, אז יהיה מותר לי לסמוך על הפסק הזה של האישה. הוא הדין בגוי, הוא הדין ברוח הקודש, הוא הדין בכל מציאות של מי שאסור לו לפסוק. אם הוא יביא לך מפרט טכני של ההלכה, ורבי מובהק, לא סתם איזה אחד דחליל נעלול, שלא יודע כלום, שאוהב לעשות פרובוקציות, ולעשות כל מיני שמות, ולקנות לעצמו שם באינטרנט ודורות עולם, אז הוא אומר לך, כן, כן, זה מותר, זה אסור, זה חכי בלש. אני מדבר על אחד שהוא פוסק מובהק, איש עם ראש על הכתפיים, איש על העדה, והוא עובר על הכל, אז יהיה מותר לסמוך גם על הבינה מלאכותית. למה לא? שתפסוק לי הלכות, אבל לא היא פסקה. הרבי שהוא מובהק והוא פוסק ידוע ויודע את כללי הפסיקה ואת המשקל של כל פסק, הרי אתה לא יכול להכריע את הראשונים מראיות מאחרונים, נכון? זה הרי מגוחך. אתה לא יכול להכריע מהראשונים ראיות מאחרונים, אלא אתה צריך לדעת מה המשקל, זה ראשון, זה אחרון, זה קבלה, יש, אפשר הכל להזין את המחשב, דרך אגב, את הכל אתה יכול להזין את המחשב, איזה משקל, כמה אחוזים של משקל אתה שם על הראשונים, ולהכניס לה את כל הספרי ראשונים, כמה אחוזים של משקל אתה שם לאחרונים, ומזין אותה את כל האחרונים, וככה כמה זמן, כשיש לך זוהר והלכה, הולכים כמו הלכה, כשיש לך זוהר וירושלמי, מחלוקת כמו מי הולכים, כשיש לך את כל כללי הפסקה, אתה פסיקה, אתה מכניס לה, היא תוציא לך פסק מובהק, ויעבור על זה רב, יהיה מותר להשתמש בזה. הבנתם? מדהים? אתם יודעים מה הולך לקרות לפי הפסק הזה עכשיו שאמרתי, עוד דור ועוד שתי דורות? נדע בדיוק מה השם רוצה מאיתנו. רגע, מה היום? אנחנו לא יודעים בדיוק מה השם רוצה מאיתנו? אנחנו יודעים. אבל כשאנחנו נראה ונשאל כל כך הרבה, הרי זה יעיף את האנשים לשאול שאלות, שזה כבר ברכה, שעצם זה שאלת חכם חצי תשובה, ישאלו שאלות, והבינה מלאכותית תענה, אסור לפסוק על פי בינה מלאכותית, אבל על פי רבי, שהוא משתמש בבינה מלאכותית, להסתכל, לבדוק, לעיין בתור חומר סומך, בתור סיוע, בתור סייעת הדשמיה, וכל שכן אם הוא עובר על כל התשובה וזה נראים לו הדברים, אז אין בעיה. כמו שלא סומכים על אישה, ולא סומכים על גוי, ולא סומכים על רוח הקודש, אבל כשזה עובר דרך רבי, זה בסדר וזה הוכשר, הוא עדין כאן בבינה מלאכותית. לא, 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 לא. יש לי ראיות, יש לי ראיות. שוט הרשב"א, תף יוד גימל, הוא מביא את מסכת שבת סמכבב עמוד ב'. שם הגמרא אומרת שהאומנת של אביי אמרה כל מיני דברים, וחז"ל למדו מהדברים האלה. כותב הרשב"א שם, בתף יוד גימל, ולא תאמר כי אלו דברי אישה, כי בוודאי אם אמרה אותה וקבעו אותה בגמרא, סמכו עליה. רגע, אבל אישה אמרה אותם. אלא מאי, כיוון שרבינה ורבשי הכניסו את זה לגמרא, זה כבר נהיה דינא דגמרא. אתן לכם עוד ראיה. ברכות למד בית עמוד בית, מה זה בחסיד אחד שהיה מהלך בדרך ועמדה החמה לשקוע והיה עומד ומתפלל ובא אליו איזה אגמון אחד והוציא, אמר לו שלום ולא ענה לו שלום, כשהוא גמר את התפילה, הוציא את החרב, בא והצמיד לו את החרב כאן ואמר לו אם אני מטיס את הראש שלך כאן ועכשיו מישהו יבקש ממך את, הד... את, ה... את, ה... את הדם שלך מידי, למה עברת על, על איסור דאורייתא ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ולא ענית לי? ואז הוא פייס אותו וכו'. נשמרתם מאוד לנפשותיכם, כתוב בתורה פרשת ויתחנן בכלל על עבודה זרה, לא על שמירת הגוף והנפש. אז איך הרמב״ם בהלכות רוצח, פרק י' א' הלכה ד', הוא מביא, צריך לשמור על הגוף מהפסוק ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל גוי אמר את זה, גוי אמר את זה וטעה אפילו, אפילו טעה במשמעות של הפסוק. המשמעות של הפסוק זה על עבודה זרה, לא על שמירת הגוף. אז איך הרמב״ם פוסק כמו הגוי? אלא עוד הפעם, כיוון שזה עבר דרך הגמרא, זה כבר הפך להיות דינא דגמרא. סנהדרין קב עמוד ב, הגמרא מספרת על מנשה. מנשה שפעם אחת בא אליו, הוא בא לרב אשה בחלום ושאל אותו מאיפה בוצעים על הפת. אתם מכירים את הסיפור הזה? והגמרא אומרת שככה, שפוצעים על הפת מאיפה שהכי מבושל, הכי אפוי. וזה פסוק בגמרא. ובשולחן ערוך זה דין דגמרא. איך? לא פוסקים מחלומות. וכל שכן מרשע שבא לו בחלום, אלא מה? כיוון שרבשי אמר את זה, אז זה נגמר. רבותה, היו הדין לרוח הקודש. חושן משפט, מרכבות ארגמן, בחלק ו' סימן ממחת. שם אמרתי שהרבה פעמים אנחנו מוצאים את הרעבד שפוסק כמו רוח הקודש, כמה פעמים מצאנו אותו בהלכות לולב, מצאנו את הזוהר שפוסק הרבה פעמים כמו רוחות שהתגלו לרבי שמעון, וכמו דברים שהם ברוח הקודש, איך מותר? אלא כיוון שזה עבר את רבי שמעון, אז זה הוכשר. אני אומר את אותו כנל גם כאן. אם בינה מלאכותית המתקדמת תבוא ותתחיל לחדש הלכות, אני לא מדבר על סתם לפסוק הלכות, או סתם לרכז לי חומרים, ולהגיד לה, תשמעי, אני רוצה ספר כמו בן איש חי, תכתבי לי ספר כמו בן איש חי, ותוך כמה דקות היא כותבת לי ספר כמו בן איש חי, it's nice, אבל זה ליקוטים אחרי הכל. אני מדבר על פסיקות חדשות, לא על ליקוטים. אם רבא יעבור על זה, זה יכול להיות מוכשר, כמו ש... אישה, גוי, רוח הקודש, לא פוסקים, אבל זה עובר דרך הרב, אז יש מקום להתיר את זה, כאשר זה עובר את המערך הטכני של כל העניין. ברור? ברור? אני אגיד לכם מה הבעיה הקשה בכל הסוגיה הזאת, וזה אני רוצה לסיים. מה הבעיה העיקרית? שחסר פה קשר אנושי. ולפעמים אנשים באים ושואלים אותך שאלה, ואתה צריך לגעת באישיות של השואל, ובחווייתו, ועולמו הפנימי, ולהתייחס לדברים שהם לא פונקציה של מותר או אסור לכתחילה בדיעבד. לפעמים אתה צריך להרגיש ולראות את העתיד, מה אתה, עם הפסק הזה, איזה תיבת פנדורה יכולה לפתוח בעתיד. אתה צריך להסתכל על מבט של חינוך, על עולמות של רגש, על תפיסת עולמו של השואל. יש דברים ששום מחשב בעולם לא יצליח להחליף. כי כשאתה בא, אתה יכול לתת למחשב לחשוב אך ורק כמו שבן אדם חושב מבחינה לוגית. אבל מבחינה רגשית זה חסר. אבל אם המחשב יחברו אותו לאלקטרודות והוא יעתיק לנו את הראש של המרן גדול הדור פלוני אלמוני, והמחשב יהיה לו כבר ראש של רגש, של צער, של מבט לעתיד, של העמדת הדת על תילה, אז עוד הפעם יהיה מותר לפסוק על פי זה בתנאי שזה עבר איזה רב ועבר את המסננת האנושית. זאת אומרת, שורה התחתונה, אי אפשר להחליף את הרבנים. ואי אפשר להחליף מסננת אנושית. אבל כן אפשר להיעזר בזה באופן משמעותי בעתיד הרחוק, אם יהיה דבר כזה וזה באמת יצא לשוק, אז באמת יש מקום, מקום להתיר דבר כזה. למעשה הסוגיה הזאת חולשת ופותחת לנו עוד הרבה דלתות, אבל פעם עשינו שיעור קצת יוצא דופן על סוגיה יוצאת דופן, והיא רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו. יראו עינינו ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קרים ונאמר אמן. רבותיי, הבעיה, קודם כל, הבעיה הראשונה, שאנחנו בעצמנו היום חלוקים על הרבה דברים בהלכה. יש הלכה לאשכנזים, יש הלכה לספרדים, יש הלכה לחסידים. אז מה אתה תעשה, מה אתה תזין את אלכסה, אם גם היא בעצמה מלאה עכשיו תהיה בחומר, היא לא תדע מה לענות לך. אז נכון, יהיה אפשר להגדיר אותה לפי אשכנזים, לפי הרמה, לפי המרן, לפי התימנים, לפי הזה. תוכל להגדיר אותה איזה מה אתה רוצה. אבל אם אתה לא יהיה לך הגדרה בעצמה, הרי גם אצל הספרדים יש מלא מחלוקות, לדוגמה. יש הרב עובדיה, יש הרב בן ציון אבא שאול, סתם לקחתי דוגמה. אבל יש המון שיטות. אז אם אתה לא תדע להגדיר את המחשב באופן ברור, המחשב לא ידע. אז מכאן שאתה נמצא בפלונטר, אתה נמצא בבעיה מאוד קשה, אם בכלל יהיה אפשר להגדיר. נגיד שעברנו את, עקפנו את בעיית ההגדרות הממוחשבות, והגדרנו אותה כמו, אני יודע מה, תארת הבית של הרב עובדיה, הראינו לאלקסה עשרות צילומים, דיברנו, הסברנו, היא פוסקת לכתחילה שבלכתחילה. מותר לסמוך על זה או לא? פעם אחת הרב מנשה קליין, הרב מנשה קליין היה בבורו פארק, והוא היה גאון גדול, הרב מנשה קליין, והוא כתב שו"ת משנה הלכות, 17 חלקים, והוא כתב, עדיף ספר תורה שאדם בדק אותו וטעה, ולא ספר תורה שמחשב בדק אותו ולא טעה. ככה הוא סובר. אני אומר, אולי הוא אומר את זה פעם, מהמחשבים של פעם, שהיית מכניס דוס. אתם זוכרים את המחשבים שהיית מכניס דוס? רגע, הוא חושב, יש פה את המנורה הדולקת. היית מכניס כזה דוס, היית מכניס, ומי שהיה לו את הדיסקים הקשיחים, זה היה מעשירים. היו כאלה שהיה להם רק צורה של דיסקים קשיחים. זה לא באמת היה נכנס. אתם זוכרים את כל אלה? לסקנים שבינינו, כאן. אולי הרב מנשה קליין, אם הוא היה רואה מה הולך בתחום הרובוטיקה והמחשבים היום, הוא פשוט היה נפעם. הוא היה נפעם. אז לסמוך על זה או לא? מה אתם אומרים? למה לא?
יש וירוסים.
יש וירוסים? לא באמת. לא באמת. רבותיי, יש וירוסים ויש גם רבנים טועים. ויש גם רבנים מתאים. ויש, אז מה? אז מה ראית לסמוך על זה ופחות על זה? עוד פעם, אתה רואה שמדובר פה על שאלות אתיות, אם זה נכון או לא נכון. אני מדבר מבחינת הלכה, היא פוסקת בול. אפשר או אי אפשר לסמוך עליה? אז בפשטות, אי אפשר לסמוך עליה. למה? תמצאו הרבה תירוצים למה. אני אבוא, אני אגיד שכן, ואז תלכו, תעשו לי שם בעולם, ותלכו, תגידו, הרב מאיר אליהו אמר שפוסקים, ויהיה עכשיו הסיום אותי בכיכר השבת, מתים על הכותרות האלה. אז לא כיכר השבת, לא! אבל הורדתי להם את כתבת הסקופ ליאנקי. הורדתי את הסקופ מיאנקי מכיכר השבת. אבל מה שכן, יש תחום הרבה יותר מורכב, מתקדם ומרתק בכל התחום הזה שנקרא בינה מלאכותית. זאת שמזהה לי דם ויכולה להגיד אם זה נכון או לא נכון, באופן מדוקדק יותר מעין אנושית. הרב מנשה קליין לא רצה לסמוך על זה אפילו בבדיקת מחשב, שזה אפילו לא איסור מדאורייתא. אני מדבר על איסור קראת מדאורייתא, בדיקת מחשב, בדיקת עד על ידי מחשב. ולכן כאן יש מקום להחמיר ולהגיד, בוא לא נשתמש בה. אני עדיין עוד לא התיישבתי בזה במאת האחוזים, ולכן אני לא מסביר למה לא להשתמש בה. לא כי הלב לא נותן. למה ככה? הלב לא נותן להשתמש בזה. אף אחד פה לא הביא לי שום תירוץ יושב על הדעת למה לא. אבל, תכף אנחנו נגיע לחלק השני של השיעור, אז אנחנו נגיע ללמה לא. אבל בינתיים, למה ככה? כי זה לא מתיישב על הלב. צריך להיות, למה? תמצא אלף סיבות למה לא להשתמש בה. אבל אני שואל עכשיו, נדבך נוסף, זאת שמזהה את הדם ואומרת אם הוא טהור או טמא, זה בינה מלאכותית חלשה. זאת אומרת, הסוג הראשון, זאת שאתה יוזם את הפעולה, את השיחה, מבקש ממנה לעשות משהו, זאת הבינה הזאת שאני ביקשתי ממנה, אלקסה, טהור או טמא, תעני לי, והיא עונה לך. אבל בעולם הגדול כבר הגיע לשיח הציבורי הרבני שאלה מבריקה, וזו שאלה שכנראה שנכתוב עליה גם כן תשובה בהלכה בלי נדר בשו"ת בחלק י'. הבינה מלאכותית השנייה, הלומדת, החזקה, המתקדמת, בעלת מוח אנושי, זאת שיוזמת בעצמה, זאת שיודעת להצליב מידע לבד, זאת שיודעת לראות שאני עצוב ולהבין שאני עצוב פותחים מוזיקה. זאתי. כשאני אבוא ואני אשאל אותה שאלה בהלכה והיא תענה לי, האם יהיה אפשר לסמוך עליה או לא? אני תמיד אמרתי שכל התוכנות האלה, הרבה פעמים שאלו אותי, האם נכון להשתמש באוצר החוכמה? האם נכון להשתמש באוניברסיטת בר אילן? האם נכון להשתמש בכל התוכנות האלה שיש היום, תוכנות מחשבים? האם זה נכון או לא? עמלה של תוירה. אתה תעמול על התוירה, אתה מספיק לך, אתה לא צריך. אז אני תמיד עונה אותה תשובה. מה התשובה? התשובה היא אולי תהיה יותר ברורה בלשון המשל. מה המשל? המשל, יש לי עכשיו חומרים להכין מרק. אז יש לי ירקות, יש לי בצל, יש לי מים, יש לי בשר, יש לי מים, יש לי קמח כדי להכין כופתאות, יש לי. אני השף, אני אחליט איך יצא האוכל, אבל האוכל, מי הביא לי אותו, זה המחשב. זאת אומרת, מחשב יכול לספק לך, בבא בתרא יכול לספק לך איפה כל המילה הזאת היא כתובה, או כל הנושא הזה בכל הספרים כתוב, אבל מי שיצטרך ליצור דימויים, אם זה דומה או לא דומה, אם זה נכון או לא נכון, ולהגיש ולסדר ולהביא את הדברים, אני השף, אני הרבי. אני זה שבונה מחדש תשובה חדשה שלא הייתה כתובה בעולם. כאן אני מדבר על מערכת, על מערכת שיכולה צ'אט GPT, שכמו שהוא כותב תסריטים ומצגות, הוא יכתוב לך תשובה חדשה בעולם. זאת אומרת, אולי הכי קל, בוא נשאל את הבינה מלאכותית אם מותר לפסוק מבינה מלאכותית. בוא נשאל אותה מה היא אומרת על עצמה, והיא תכתוב את הכל, היא כותבת את הכל. עכשיו, האם... עכשיו, מה תגיד לי? טוב, אבל האינטרנט מלא זבל, אז מה אתה תבוא ותיתן לי, תן לי תשובות מהזבל? לא. אנחנו נהיה חכמים וניצור בינה מלאכותית שמחוברת רק לאוניברסיטת בר אילן, לפרויקט שלהם. בינה מלאכותית שמחוברת רק לאוצר החוכמה. והיא תדע לספק לא מה שבינה רגילה עושה, או מערכת ממוחשבת רגילה עושה, ממשק מחשבים עלוב היום יכול לעשות, ולספק לך איפה כתוב הכל, שזה מה שהזכרתי, חומרים למרק. היא תכין את המרק, אני אשאל אותה אם מותר להשתמש בבינה מלאכותית, והיא תתחיל להצליב מידע מכל החומרים שיש לה בתוך המחשבים, חומרים קדושים, מספרים קדושים, מרבנים קדושים, והיא תבוא ותספק לי תשובה בהלכה, האם זה יהיה מותר או לא. רבותיי, אני חושב שיותר מעניין, קודם כל אני רואה שאתם שונאים מחשבים, נגד מחשבים אתם, הכל לא, הכל לא. אני חייב לומר משהו, יש דבר עוד יותר מעניין, כמו שדיברנו על בינה מלאכותית שואבת מידע שאני חודש בבית והיא קוראת הדפוסי התנהגות שלי, יש דבר עתידני, עוד פעם, אלה דברים שעוד עתידניים. מחברים אלקטרודות למוח שלי, בוא נגיד לא שלי, למוח של איזה רבי, מרחשים, ועכשיו הרבי כותב תשובות בהלכה. היא קולטת איך הוא חושב, איך הוא מצליב מידע, על מה הוא שם משקל, על מה, על הכל, היא קולטת איך הוא חושב. ואחרי שהרבי ילך לבית עולמו אחרי 120, ואנחנו רוצים לדעת מדע התורה שלו, נבוא נשאל אותה. והיא תבוא ותגיד לי, וזה בדיוק מה שהרבי היה אומר. איך אפשר? בודקים. תוציאו את האלקטרודות. תודה. רבי, מה אתה אומר על בינה מלאכותית? מה אני אומר? פרש זבל, אל תשתמשו בזה. בינה מלאכותית, מה את אומרת על בינה מלאכותית? פרש זבל, אל תשתמשו בזה. איך היא יכולה? אתה רואה, בשלוש פעמים זה כבר החזקה. זאת אומרת, כל התשובות שישאלו אותי ואני אענה, היא כבר תדע לבד מה, איך אני חושב, והיא גם תענה. זה משהו עתידני. הבעיה שכשזה יצא, הבני אדם יהיה להם מוחות כמו פירה, שכבר לא יהיה את מי לחבר לאלקטרודות. מה כבר נשאר? עדיף רייציף כותב, על מה אנחנו בוכים בחורבן בית המקדש? על גלות התורה, כיוון שגלו ישראל מארצם, אין לך ביטול תורה גדול מזה. אתם חושבים שאנחנו, יש לנו איזה אח ורע עם הרמב״ם? אתם חושבים שאנחנו, יש לנו בכלל איזה דמיון עם רבי עקיבא? איפה? אנחנו כלום, אנחנו רק מצפצפים לשמור קצת על צלם אנוש, עוד מדברים דברי תורה. איזה תורה מבעילה הייתה להם ומה אנחנו? אז זה הולך ויורד, הולך ויורד. עד שהם יגיעו, בני האדם, לזה של חיבור אלקטרודות והעתקת הבינה האנושית שלי לתוך המחשב, כבר יישארו בני האדם עם מוח פירה, שכבר לא כל כך יהיה מה ללכת ולהעתיק את המחשב שלהם, רבותיי. זה בר בדיקה, אבל עדיין זה יש שאלה. האם רבותיי מותר על כל פנים לשאול אותה שאלה בהלכה, היא מחוברת רק למקורות קודש, רק לספרי קודש, והיא תבוא ותפסוק את ההלכה? מותר או אסור? מה אתם אומרים?
אם רק תעבור על זה אחר כך ויאשר את זה. כמו שהגוי מסגר לך והרב מאשר.
אז רבותיי. שו"ת מרכבות ארגמן חלק ג' חושן משפט סימן למדלת אות י' א' ואילך. שם דנתי בערוכות בעניין אישה שפוסקת הלכות. ושם אני כתבתי שחס ושלום לסמוך על אישה שפוסקת הלכות. בירושלמי כתוב מסכת סוטה, שרפו דברי תורה ואל ינתנו לנשים. חס ושלום, אנחנו מכבדים נשים. אין דת בעולם שמכבדת נשים כמו היהדות. כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה. לא היה בעולם דבר כזה, כל אשר באו למוחמד, אמרו לו כל אשר תאמר לך פטמה שמע בקולה. זה לא היה ולא יהיה. אין לזה אח ורע. לאברהם יטיב בעבורה. דף נון ט', בבא מציע, חושן משפט רש כף ח', כל הפרנסה של האדם זה אשתו, מכבדים ומרומים את האישה עד לב השמיים. אבל עם כל הכבוד, התורה לא ניתנה לנשים, היא ניתנה לגברים. ולכן אישה לא יכולה לפסוק הלכה. ושם אני נשאלתי באיזה אישה חכמה בחוץ לארץ, שהיא כבר יודעת ספר, והיא התחילה לפסוק להם הלכות. ואמרתי שהדבר חמור ביותר. ועד רבה, תבוא מהרה על מי שאשתו והבנים שלו מברכים עבורו, דף חף מסכת ברכות. למה אתם לא לומדים בעצמכם? מה אתם נזקקים לנשים? עד כדי כך? אבל אם והיה, ואישה תבוא, ותביא לי מפרט טכני של ההלכה. מה ההלכה? סתם דוגמה, זה הנושא של השיעור, בינה מלאכותית, אם מותר או אסור. והיא כתבה לי מפרט טכני מההלכה, מהפוסקים, מהראשונים, מהאחרונים, ראיות, דימויים, עניינים, הכל. והגישה לי את זה. ואני עובר על הכל ובודק שבאמת היא לא טעתה. שהיא יודעת, היא שקלה את הכל, הכל מדויק ונכון, אז אפשר לסמוך על הפסק הזה. לא בגלל שאישה פסקה, בגלל שאני פסקתי. אבל לא אני כתבתי את הפסק הלכה. אבל זה הדרך היחידה להתיר את זה. זאת אומרת, אם זה עובר דרכי, שאני איש יהודי, אז יהיה מותר לי לסמוך על הפסק הזה של האישה. הוא הדין בגוי, הוא הדין ברוח הקודש, הוא הדין בכל מציאות של מי שאסור לו לפסוק. אם הוא יביא לך מפרט טכני של ההלכה, ורבי מובהק, לא סתם איזה אחד דחליל נעלול, שלא יודע כלום, שאוהב לעשות פרובוקציות, ולעשות כל מיני שמות, ולקנות לעצמו שם באינטרנט ודורות עולם, אז הוא אומר לך, כן, כן, זה מותר, זה אסור, זה חכי בלש. אני מדבר על אחד שהוא פוסק מובהק, איש עם ראש על הכתפיים, איש על העדה, והוא עובר על הכל, אז יהיה מותר לסמוך גם על הבינה מלאכותית. למה לא? שתפסוק לי הלכות, אבל לא היא פסקה. הרבי שהוא מובהק והוא פוסק ידוע ויודע את כללי הפסיקה ואת המשקל של כל פסק, הרי אתה לא יכול להכריע את הראשונים מראיות מאחרונים, נכון? זה הרי מגוחך. אתה לא יכול להכריע מהראשונים ראיות מאחרונים, אלא אתה צריך לדעת מה המשקל, זה ראשון, זה אחרון, זה קבלה, יש, אפשר הכל להזין את המחשב, דרך אגב, את הכל אתה יכול להזין את המחשב. איזה משקל, כמה אחוזים של משקל אתה שם על הראשונים, ולהכניס לה את כל הספרי ראשונים. כמה אחוזים של משקל אתה שם לאחרונים, ומזין אותה את כל האחרונים. וככה כמה זמן, כשיש לך זוהר והלכה, הולכים כמו הלכה. כשיש לך זוהר וירושלמי, מחלוקת כמו מי הולכים. כשיש לך את כל כללי הפסקה, הפסיקה אתה מכניס לה, היא תוציא לך פסק מובהק, ויעבור על זה רב, יהיה מותר להשתמש בזה. הבנתם? מדהים? אתם יודעים מה הולך לקרות לפי הפסק הזה עכשיו שאמרתי, עוד דור ועוד שתי דורות? נדע בדיוק מה השם רוצה מאיתנו. רגע, מה היום? אנחנו לא יודעים בדיוק מה השם רוצה מאיתנו? אנחנו יודעים. אבל כשאנחנו נראה ונשאל כל כך הרבה, הרי זה יעיף את האנשים לשאול שאלות, שזה כבר ברכה, שעצם זה שאלת חכם חצי תשובה. ישאלו שאלות, והבינה מלאכותית תענה, אסור לפסוק על פי בינה מלאכותית. אבל על פי רבי, שהוא משתמש בבינה מלאכותית, להסתכל, לבדוק, לעיין בתור חומר סומך, בתור סיוע, בתור סייעת הדשמיה, וכל שכן אם הוא עובר על כל התשובה וזה נראים לו הדברים, אז אין בעיה. כמו שלא סומכים על אישה, ולא סומכים על גוי, ולא סומכים על רוח הקודש, אבל כשזה עובר דרך רבי, זה בסדר וזה הוכשר, הוא עדין כאן בבינה מלאכותית. לא, 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 לא. יש לי ראיות, יש לי ראיות. שוט הרשב"א, תף יוד גימל, הוא מביא את מסכת שבת סמכווה ועמוד ב'. שם הגמרא אומרת שהאומנת של אביי אמרה כל מיני דברים, וחזל למדו מהדברים האלה. כותב הרשב"א שם, בתף יוד גימל, ולא תאמר כי אלו דברי אישה, כי בוודאי אם אמרה אותה וקבעו אותה בגמרא, סמכו עליה. רגע, אבל אישה אמרה אותם. אלא מאי, כיוון שרבינה ורבשי הכניסו את זה לגמרא, זה כבר נהיה דינה דגמרא. אתן לכם עוד ראיה. ברכות למד בית עמוד בית מסה, בחסיד אחד שהיה מהלך בדרך, ועמדה החמה לשקוע, והיה עומד ומתפלל, ובא אליו איזה אגמון אחד, והוציא, אמר לו שלום, ולא ענה לו שלום. כשהוא גמר את התפילה, הוציא את החרב, בא והצמיד לו את החרב כאן, ואמר לו, אם אני מטיס את הראש שלך כאן, ועכשיו מישהו יבקש ממך את הדם שלך מידי, למה עברת על איסור דאורייתא ונשמרתם מאוד לנפשותיכם ולא ענית לי? ואז הוא פייס אותו וכו'. נשמרתם מאוד לנפשותיכם, כתוב בתורה פרשת ויתחנן, בכלל על עבודה זרה, לא על שמירת הגוף והנפש. אז איך הרמב״ם בהלכות רוצח, פרק י' על 1 ד', הוא מביא, צריך לשמור על הגוף מהפסוק ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. אבל גוי אמר את זה, גוי אמר את זה וטעה אפילו טעה במשמעות של הפסוק. המשמעות של הפסוק זה על עבודה זרה, לא על שמירת הגוף. אז איך הרמב״ם פוסק כמו הגוי? אלא עוד הפעם, כיוון שזה עבר דרך הגמרא, זה כבר הפך להיות דינא דגמרא. סנהדרין קב עמוד ב, הגמרא מספרת על מנשה. מנשה שפעם אחת בא אליו, הוא בא לרב אשה בחלום, ושאל אותו מאיפה בוצעים על הפת. אתם מכירים את הסיפור הזה? והגמרא אומרת שפוצעים על הפת מאיפה שהכי מבושל, הכי אפוי. וזה פסוק בגמרא, ובשולחן ערוך, זה דין דגמרא. איך? לא פוסקים מחלומות. וכל שכן מרשע שבא לו בחלום, אלא מה? כיוון שרבשי אמר את זה, אז זה נגמר. רבותה, היו הדין לרוח הקודש. חושן משפט, מרכבות ארגמן, בחלק ו' סימן ממחת. שם אמרתי שהרבה פעמים אנחנו מוצאים את הרעבד שפוסק כמו רוח הקודש, כמה פעמים מצאנו אותו בהלכות לולב, מצאנו את הזוהר שפוסק הרבה פעמים כמו רוחות שהתגלו לרבי שמעון, וכמו דברים שהם ברוח הקודש, איך מותר? אלא כיוון שזה עבר את רבי שמעון, אז זה הוכשר. אני אומר את אותו כנל גם כאן. אם בינה מלאכותית המתקדמת תבוא ותתחיל לחדש הלכות, אני לא מדבר על סתם לפסוק הלכות, או סתם לרכז לי חומרים, ולהגיד לה, שמי, אני רוצה ספר כמו בן איש חי, תכתבי לי ספר כמו בן איש חי, ותוך כמה דקות היא כותבת לי ספר כמו בן איש חי, it's nice, אבל זה ליקוטים אחרי הכל. אני מדבר על פסיקות חדשות, לא על ליקוטים. אם רבא יעבור על זה, זה יכול להיות מוכשר, כמו ש... אישה, גוי, רוח הקודש, לא פוסקים, אבל זה עובר דרך הרב, אז יש מקום להתיר את זה, כאשר זה עובר את המערך הטכני של כל העניין. ברור? ברור? אני אגיד לכם מה הבעיה הקשה בכל הסוגיה הזאת, בזה אני רוצה לסיים. מה הבעיה העיקרית? שחסר פה קשר אנושי. ולפעמים אנשים באים ושואלים אותך שאלה, ואתה צריך לגעת באישיות של השואל, ובחווייתו, ועולמו הפנימי, ולהתייחס לדברים שהם לא פונקציה של מותר או אסור לכתחילה בדיעבד. לפעמים אתה צריך להרגיש ולראות את העתיד, מה אתה, עם הפסק הזה, איזה תיבת פנדורה יכולה לפתוח בעתיד. אתה צריך להסתכל על מבט של חינוך, על עולמות של רגש, על תפיסת עולמו של השואל. יש דברים ששום מחשב בעולם לא יצליח להחליף. כי כשאתה בא, אתה יכול לתת למחשב לחשוב אך ורק כמו שבן אדם חושב מבחינה לוגית. אבל מבחינה רגשית זה חסר. אבל אם המחשב יחברו אותו לאלקטרודות והוא יעתיק לנו את הראש של המרן גדול הדור פלוני אלמוני, והמחשב יהיה לו כבר ראש של רגש, של צער, של מבט לעתיד, של העמדת הדת על טילה, אז עוד הפעם יהיה מותר לפסוק על פי זה, בתנאי שזה עבר איזה רב ועבר את המסננת האנושית. זאת אומרת, שורה התחתונה, אי אפשר להחליף את הרבנים, ואי אפשר להחליף מסננת אנושית, אבל כן אפשר להיעזר בזה באופן משמעותי, בעתיד הרחוק, אם יהיה דבר כזה וזה באמת יצא לשוק, אז באמת יש מקום, מקום להתיר דבר כזה. למעשה הסוגיה הזאת חולשת ופותחת לנו עוד הרבה דלתות, אבל פעם עשינו שיעור קצת יוצא דופן על סוגיה יוצאת דופן, והיא רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לעשות רצונו כרצונו. יראו עינינו ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן.